בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר אור.
מה קורה?
יום חמישי.
כן. כן.
כן.
בלי...
עוד יום חמישי.
כן, בלי שמחה של חמישי, פשוט...
הכרה, הכרה בזה שום חמש.
לתקף אותו, מתקפים אותו.
הלילה התקיימה הקרנה של הסרט של דובר צהל, סרט המדובר, מלא הזוועות. אותה הקרנה שארגנו גל גדות וגיא נתיב בלוס אנג'לס. והיה הרבה שיח לפני זה שפרו-פלסטינים רוצים לשבש את ההקרנה ושאיימו על אנשים שרוצים להגיע לשם.
וגם לא פרסמו את הרשימה של איזה מפורסמים הולכים להגיע לשם.
כדי שלא יתקפו אותם.
אז זה קרה ממש לפני כמה שעות. בוא נאמר בוקר טוב לנריה קראוס, שליחת חדשות 13 בארצות הברית. היי נריה.
בוקר טוב, בוקר טוב, מה שחלפו, כן, כמה שעות, 3 שעות מאז שזה התחיל, ואם השאלה שעומדת להגיע היא האם הניסיון להפחיד ברשתות עבד, אז התשובה היא לצערי, ממש כן, ממש עבד.
איך את רואה את זה במי שלא הגיע?
במי שלא הגיע, בזה שאנחנו רואים הענות ממש נמוכה יחסית למה שהתכוונו אנשים בכירים בתעשיית הקולנוע והבידור להגיע, כן הגיעו אנשים, זה לא שלא הגיעו, זה לא שהיה no show, אבל הגיעו אנשים, אבל פחות ממה שהתכוונו להגיע, ובעצם אנחנו רואים כאן ממש את הטרור, הפרו-פלסטיני, הפרו-חמאסי אני רוצה להגיד, שעבד ברשתות החברתיות שעות נוספות, כמויות הפוסטים שהיו, כמויות השרים, הלייקים, אנחנו מדברים על מאות אלפים, ו... פרקטית הגיעו לשם בערך 20 מפגינים להפגין מול ההקרנה.
היו רק 20 מפגינים בחוץ?
כן, והיו יותר מפגינים פרו-ישראלים ששמעו על ההפגנה ורצו לבוא לתמוך. היו יותר מפגינים פרו-ישראלים. אבל מה קרה בסוף? מה שקרה בסוף זה שאנשים באמת חששו לחייהם להגיע. כי אגב, המארגנים גם הזהירו שיש ענייני הבטחה.
רגע, שומעים את נריה כזה מקוטע? אולי אפשר רגע שנייה נריה שננסה להתקשר אלייך שוב, אולי זה יהיה טיפה יותר טוב.
הם ידעו איפה הקרנה?
זהו, לא הבנתי אם זה לא היה חסוי.
בהתחלה הסתירו את זה וסיפרו רק למי שאישר את ההגעה. אבל כמו כל הדברים בעולם הזה, באמת, אי אפשר באמת לשמור על דברים חשאיים. מספיק שאחד אומר למישהו, ואז כבר המישהו אומר לזה, ואז כבר זה בטוויטר, ואז כבר זה בזה. אני עוד לא התרגלתי לקרוא לטוויטר איקס, אגב. אני חושב שבאופן גם מחאתי אני לא אומר את זה גם איקס, כאילו תקרא לזה טוויטר.
מאוד רלוונטית ועם סיכוי הצלחה מאוד מאוד גבוהים.
כשמדווחים ברדיו אני שמה לב שמישהו כתב בטוויטר, אז הם אומרים איקס, הם כבר אומרים איקס, ואז הם עושים טוויטר לשעבר.
לשעבר טוויטר, כן.
הבעיה היא שעוד לא מצאו.
נריה?
כן. כן, לשעבר טוויטר, הקטע המוזר הזה. אז אני אגיד שבאמת, מה שהיו, היו ממש המלצות ברשתות החברתיות, כן, למפגינים, הוראות. אתם חייבים להגיע עם כיסוי פנים. אנחנו ממליצים לכם להגיע עם משקפי שמש, כלומר, ממש הזהירו גם את המפגינים, מפני זה שהולכים לעשות להם שיימינג שהם הולכים להפגין, אבל בואו בהמוניכם. בסוף מה שקרה זה שבאמת, מי שסופר שם, ספר כ-20 מפגינים פרו-פלסטינים סך הכל, אבל ההשפעה של זה הייתה השפעה אמיתית, ואנשים באמת חששו להגיע. אני יכולה להגיד כאן אולי שם שלא אמרתי אותו בימים האחרונים, כי רצינו לא להרוס את ההקרנה ולא להרוס את האפשרות שהוא יגיע, אבל שון פן לדוגמה, הוא שחקן שאישר הגעה להקרנה הזאת, וזה מאוד מאוד משמעותי, הוא גם יוצר דוקומנטרי למי שעוקב, הוא גם היה מאוד חזק ביצירת דוקו על מה שקרה באוקראינה, הוא פגש את זלנסקי ימים אחרי שנפתחה המלחמה באוקראינה.
כן, הוא כל ליברלי מאוד מוכר וידוע.
נכון, ולמיטב ידיעתי, ושוב, אלא אם כן הוא ישב שם באיזו פינה חשוכה, ואנחנו נגלה את זה בהמשך היום או בימים הקרובים, ולא ראו אותו, מי שהיה בהקרנה לא ראה אותו שם. אז כלומר, והוא אישר הגעה, והוא לא בן אדם שחושש לחייו מלהגיע לאירועים כאלה.
כן, בואו, זה מישהו שקשר את מדונה לילה שלם לכיסא, כן? קצת פסיכי, אבל...
איפה סרטון הזה?
אז רגע, לא היה אף אחד מוכר או בעל עמדה משמעותית בהקרנה?
אני יכולה למנות כאן שמות של ישראלים בעלי ממון שהגיעו, נראה לי שזה לא רלוונטי. כן, היה נניח ירון ורסנו שהגיע להקרנה, שהוא
ובאמת.
גם אני באתי לבר מצווה שלי.
גם המפעיל של הסרט היה שם.
לא מישהו שאני יכולה להגיד לכם שהשם שלו לפחות עד הנקודה הזאת, שזה שעתיים מההקרנה. בוא נגיד ככה. העיניים הישראליות שהיו שם לא זיהו שחקנים או יוצרים בכירים ומוכרים. האם היו שם, יכול להיות שנגלה, באמת כאילו גם אנשים מנסים לשמור שם על איזושהי עמימות, אבל...
זה מדהים שצריך לשמור על עמימות כשאתה מגיע להקרנה שמספרת סיפור של מעשה זוועה שחמאס עשה בעם היהודי בישראל.
כאילו הצליחו כבר למתג את זה כאקט פוליטי להגיע להקרנה.
כן.
אני חושב שזה גם פשוט המפגינים הפרו-פלסטינים פשוט מעוררי... פחד, אימה,
טרור.
זה ממש מצליח להם.
זה מפחיד, ותחשבו על כל תרבות הביטול האמריקאית, על כל הקנסל קולצ'ר, על איך השחקנים כאן מלכתחילה נמצאים באיזושהי עמדה שהם מורתעים מחס וחלילה להגיד את עמדתם על משהו. ואז מגיע האירוע הזה, וכאילו ברור מאוד מי הצד הנכון בכל אירועי 7 באוקטובר, כן? זה לא שאלה איפה הצד הנכון של ההיסטוריה, והם עדיין מפחדים, כי מייצרים להם כזה פחד וכזה לחץ ברשתות החברתיות, שהם פשוט מפחדים להגיע. עכשיו, מלכתחילה אני יכולה להגיד לכם שגם גל גדות עשה המון שיחות טלפון אישיות, באופן אישי לשכנע אנשים לרוב, ומלכתחילה היה קשה לשכנע גם בגלל התוכן של הסרט. כלומר, אנשים גם לא חכו על לראות...
לא רוצים להשחית את נשמתם.
נכון, וזה מה שזה, אבל היו כאלה שהשתכנעו, וכפי הנראה פשוט לא הגיעו, שזה דבר מאוד מבאס, ואני חייבת להגיד לכם שהזירה פשוט מופקרת מהצד הישראלי. באמת, זה נורא יפה שגל גדות מנסה לשכנע אנשים, שגיא נתיב משתמש בשם שלו כיוצר שגם עסק גם בסקין, הסרט שלו, שזכה באוסקר, עסק באנטישמיות, כן. עסק בגזענות, סליחה. אז אתם יודעים, זה מאוד יפה שהם נרתמים... ושמים את השם שלהם על הדבר הזה כדי שאנשים יגיעו, אבל בסוף כשיש זירה פרו-פלסטינית כל כך בוערת והם כל כך יודעים מה הם עושים ברשתות החברתיות, ומצד שני הזירה הישראלית באמת כמעט ולא קיימת, יש פה בעיה, נכון. זה קשה לנצח במשחק הזה.
מצד שני באופן אינרנטי אנחנו בנחיתות במשחק הזה, כי הצד השני מידרדר לטקטיקות שאנחנו מן הסתם לא נידרדר, אנחנו לא נפעיל טרור ברמה הזו על שחקנים כדי שהם כן יצפו בזוועות, כי זה לא מה שאנחנו עושים.
תשאל את אליהו יוסיאן.
אבל, והם גם הרבה יותר מאיתנו. מצד שני, יש לנו יכולות, ויש לנו את הקשרים, ואת האמצעים. זה נורא מאכזב לשמוע. כי את יודעת, אנחנו הרי כל האלגוריתמים של הרשתות האלה עובדים ליצור תיבת תהודה. אתה שומע, אני בפיד שלי, הוא נורא נורא פרו-ישראלי, פעם במסתנן מישהו כזה שזה. ואני מבין, אני יודע שזה לא ככה נראה מחוץ לישראל. זה לא ככה נראה אם אתה גר בארצות הברית, או בבריטניה, או בצרפת. הקולות הפרו-ישראלים הם הרבה הרבה יותר רמים ומשמעותיים, מאשר הקולות האנטי-ישראל, הפוך, הפרו-ישראלי, כן.
כן, אני כבר יכולה לחשוב על כל מיני, אבל דרכים לניסיונות לעשות את זה, כאילו למה לא לבוא, נגיד, מי שמעוניין לצפות, שתגיע גל גדות לביתו, עם, לא גל, אפשר גם ירון ורסנו, שגם יבוא, לא, אבל שיבואו בליווי, לא יודעת, גורם מדיני כלשהו, ויגיעו לבתים ויראו להם. זאת אומרת, אני חושבת שצריך ללכת למקום שהוא דווקא הפוך מרשתות חברתיות ומגל כזה, אלא לבוא...
כאילו לשמור את זה פרטי יותר ופחות...
לבוא דווקא על הבן אישי, על מפה לאוזן.
אז יכול להיות שאת צודקת, כן, אבל אני חייבת להגיד שיש משהו נורא עצוב בסיטואציה הזאת, שבה אנשים מפחדים לבוא לראות עובדות. לא, אין כאן סרט עלילתי על אירועי 7 באוקטובר, וממש מחבלי חמאס תיעדו את עצמם, הנה בואו תראו מה הם תיעדו בעצמם, לא נגענו בזה, בסך הכל ארזנו את זה לכדי 45 דקות. את צודקת במה שאת אומרת, אבל מה שאת אומרת דורש כאן איזשהו מנגנון הסברתי נורמלי, בסיסי. אין כאן דבר כזה, באמת. אני, האמת שצפיתי השבוע בתוכנית שלך, ברמן, ושמעתי רעיון שלך עם רונן ברגמן, שבאמת, תמרו שערותיי. אני לא מגזימה. הבאת את רונן ברגמן, העיתונאי הישראלי, שגם כותב בניו יורק טיימס, עיתונאי בכיר כאן גם בארצות הברית, והוא תיאר איך בעצם לא תיעדו, כמעט ולא תיעדו את זוועות 7 באוקטובר מהצד הישראלי. אנחנו מתבססים בעיקר על תיעודים של חמאס. ואתם יודעים, אני אומרת, אנחנו באמת דמיינו שדברים התנהלו בצורה ראויה. גם קראתי בטוויטר המון ציוצים באותם ימים על כמה חייבים לתעד, אבל אף אחד לא תיעד.
כן, לא אוספים את הראיות בצורה, את הסיפורים, את החפצים. זה לא מתועד ומקוטלג ומסודר. הרי אנחנו יום מתישהו נצטרך להסתכל אחורה ולעשות סדר בטירוף הזה, ואלה החפצים והאמירות והסיפורים. אז כן התחילו לעבוד על זה, אבל זה מעט מדי, מאוחר מדי. הכל הרי נרמס, וטרקטורים כבר עלו על הבתים השרופים, ואלה בעצם, זה הסיפור שאנחנו נצטרך לספר בדיעבד, והוא לא מספיק נאסף.
כן, וזה גם מוזר, כי כאילו זה הרפלקס הראשוני שאנחנו צריכים לעשות אחרי השואה. זאת אומרת, אנחנו ממש יודעים מה זה לזכור ולא לשכוח, ולשכנע במשהו שקרה, ושאנחנו מבין שצריכים עדויות. זאת אומרת, יש מפעל שלם שעובד בזה, אז זה מוזר שכאילו לא הסקנו את המסקנות ולא פעלנו בזמן, אבל שוב, זה כן, עוד זה, אחד מהכשלים.
זה במספר כן, 10 בדיוק, של הדברים שהיו צריך לעשות אחרת בהלם הזה. נראה רק לסיום, אנשים שכן היו בתוך ההקרנה הזאת יצאו ודאי מזועזעים.
כן, נניח,
גיא,
קודם כל אני יכולה להגיד לכם שדקות לתוך ההקרנה היו לא מעט אנשים שפשוט יצאו מהאולם. מעדכנים אותי עכשיו במספר שהיו 360 אנשים, שזה לא מעט, צריך להגיד.
כן, זה לא
מעט. בהתחלה היו לזה כאילו 100 אטנדינג, אחר כך זה עלה ל-200, זה קפץ במאות אנשים שרצו להגיע, אומרים לי שהגיעו 360 אנשים, והיה קשה לזהות גם מי היה בקהל, כלומר יכול להיות שעוד נגלה כאן שמות מעניינים בהמשך. אז ככה, כמה דקות לתוך ההקרנה היו אנשים שפשוט קמו ויצאו. זה אגב מאפיין את ההקרנות האלה, שמעתי שגם עיתונאים זרים,
גם בכנסת,
נכון, הכנסת אגב, איזה, אתם מבינים על מה השקיעו הקרנה שלמה בכנסת, את מי מעניין בעולם, החברי הכנסת של ישראל שהם לא יודעים מי הם, מה הם אומרים על ההקרנה הזאת, למי אכפת לראות אותם בוכים, באמת אני אומרת סליחה על הישירות,
צריך לעבוד חזק יותר וממוקד יותר.
לגמרי. עכשיו אומר לי גיא נתיב, שאנחנו מדברים עכשיו, אז הוא אומר לי שזה היה, אפרופו השאלה שלך איך אנשים הרגישו, אז הוא אומר שזה היה מחריד וקשה להקל, ושצריך כמה ימים עד שבכלל הוא יצליח לארגן מילים לדבר הזה שהוא ראה. אז אני מעריכה שהתחושות האלה שלו, כמו כל התחושות של מי שיוצא משם, זה זה מסביר את מה שראו שם, ואנשים שם בחו, ואנשים שם הגיבו בהלם, ואנשים השתאו, ואני מקווה שיהיה לזה אפקט, ואני גם מקווה שאולי ההקרנה הזאת תביא לעוד הקרנות, שאנשים פחות יחששו להגיע אליהם, ווואלה, גם הרעיון שאתם העליתם, יכול להיות שהם צריכים לעשות כאן הקרנות פרטיות, כדי, אתם יודעים מה, להכריח את אנג'לינה ז'ולי לשבת ולצפות בזה, אני חושבת שזה יהיה משמעותי.
כן.
שאבא שלה הכרח אותה.
בדיוק.
אגב, הוא היה, טוב שאתה אומר, כי הוא היה ברשימות של האפשרות להגיע, אני לא יודעת אם בסוף הוא הגיע. כלומר, מי שהיה שם לא הצליח לזהות לי אם הוא הגיע או לא.
נריה קראוס, תודה רבה.
תודה.
תודה נריה.
חברים.
ביי, בוקר טוב. אז גם השבוע וגם היום הזה אנחנו יחד עם בנק הפועלים קוראים לכם ולכן הציבור הישראלי לקנות מעסקים ישראלים, להגביר את החוסן של המשק המקומי, ואנחנו מזמינים אתכם לספר לנו על העסק שלכם, עסק החול לבן, כל סוג עסק שאתם רוצים לספר עליו, אם אתם צריכים את הדחיפה הפרסומית שלנו, נשמח לתת אותה, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-43-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. ישראלים קונים ישראלי. בחסות בנק הפועלים ובשיתוף התוכנית בוקר חדש, קוראים לציבור הישראלי לקנות מעסקים ישראלים ולחזק את חוסנו של המשק המקומי.
דוד, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי דוד.
אז דוד, אנחנו בבנק הפועלים קוראים לכם לצרוך כחול לבן, לקנות מעסקים ישראלים, ואתם מספרים לנו על העסק שלכם, אז ספר דוד.
טוב, אני דוד קליין, אני מוזיקאי מיד מרדכי. אני עושה כל מיני דברים במוזיקה, ומה שהמוצר שאני משווק עכשיו זה בעצם מופע של מוזיקה קלאסית שאני מנגן ומסביר אותו.
על איזה כלי?
וואו.
זאת אומרת, יצירות מתקופות שונות, מ-500 שנה אחורה, מה שנקרא רנסנס, ועד ימינו. קצת אני מסביר בהומור, קצת מדגים.
אבל על איזה כלי אנחנו סקרנים?
על גיטרה קלאסית.
על גיטרה קלאסית. אין דבר יותר יפה ממוזיקה קלאסית על גיטרה קלאסית.
מה ההבדל בין גיטרה קלאסית לגיטרה רגילה?
לא, גיטרה רגילה זה גיטרה קלאסית. כן, כן, כן.
אוקיי.
במיוחד יצירות, אם אתה מגיע אחורה עד הרנסנס ומהברוק, זה דברים מטריפים את הראש.
אבל זה סאונדים שאפשר לייצר אותם בגיטרה קלאסית? מוזיקת ברוק הזאת?
אני אגיד לכם, בגיטרה קלאסית זה פשוט יצירה סולו עם גיטריסט שיודע מה הוא עושה, וגם לפי איך שזה כתוב, נגנים עם האצבעות, זה נשמע כמו הרכב קטן של כאילו כמה כלים. ואז יש קסם גדול, והסגנונות משתנים, יש גם יצירות ספרדיות מאוד מפורסמות, ויש יצירות מדרום אמריקה. ואז, לדעתי זה מאוד מיוחד, אנשים מאוד מתחברים לזה.
יו, יש לך בטח אצבעות ממש ארוכות. כאילו, כי האצבוע הוא מטורף.
יש עבודת ציפורניים.
עבודת ציפורניים, כן, אתה משאיר...
ביד אחת אבל.
כן, בדיוק.
וואי, וואי.
אז כמה זמן כזה מופע?
50 דקות.
כן. שאתה פשוט מנגן דברים ואז מסביר, זה בעצם, זה צריך להיות מישהו שמבין במוזיקה קלאסית או זה מבוא למוזיקה קלאסית?
לא, האנשים, הקהל לא צריך להבין כלום, הקהל צריך לבוא, לשמוע כאילו משהו, הוא לא שר, כן? הוא צריך לבוא לחוויה כזאת שהוא בא ומקשיב, אנשים שאוהבים מוזיקה, אנשים שאוהבים לפתוח את הראש, וזה זורק אותם 50 דקות, לוקח את הראש לכיוון אחר לגמרי, מכל מה שאנחנו עושים, מכל מה שעובר לנו בראש. ואז אפשר, קוראים דברים גדולים, כאילו, ויש אפילו ריפוי בזה, מי שיקח את זה למקום הזה.
ברור.
לי זה עושה ריפוי בטח.
זה גם יפה וגם מעניין. תגיד, אתה אבל מן הסתם לא בקיבוץ, נכון? הקיבוץ פונה.
נכון, אני צריך להגיד שאני נמצא כרגע בחדרה בעצם, בגבעת אולגה, ואני מחפש יותר את האזור הזה, אבל אני גם, זאת אומרת, אני נייד, אני גם... פתאום מופעים כאלה שסגרתי לפני כמה חודשים, ובהתחלה הם לא קרו, זאת אומרת, סגרתי לאוקטובר, אז בסוף הם איכשהו קורים, או מתקקם עוד לא קרו, אבל אני גם נוסע, למשל, גם דרומה. מן הסתם לא לנתיב העשרה, כי אין שם כלום, אבל כן נסעתי לפני כמה ימים לאזור, לאזור קריית גת וכאלה.
אבל זאת אומרת, אתה לא צריך גם אולמות, נכון? גם סלון של משפחה, שלא יודע מה, מזמינים חברים וזה, לשמוע אותך, להעביר את השעה הזאת, זה גם סבבה, לא?
השבוע גם זה היה במקלטים, כן, בקיבוצים, במקלטים זה היה. בכל מקום שאנשים באמת רוצים להקשיב למשהו שהוא, צריך אנשים עם סבלנות, כן?
כן.
לא, אבל אתה גם כאילו מספר, אתה מספר בדיחות וכאלה, זה כאילו גם קצת...
לא הייתי ממש בדיחות, אבל כאילו, כן.
מוצרט, באך ושוברט נכנסים לבר.
לא, תקשיבו, יש במוזיקה קלאסית גם המון הומור. יש המון הומור במוזיקה קלאסית.
ברור, גם כל דבר אפשר לעשות משעשע.
בדיוק.
יש את הנימה הזאת קצת, ככל שהמצב, כאילו, זה תלוי גם באנשים, וזה תלוי בווייב שאני מקבל. אבל יש דברים, יש בדיחות במוזיקה קצת. וכן, באופן כללי גם מספר על עצמי, אז אפשר לקחת את זה, זאת אומרת, אני הרבה פעמים כן, זה כן משעשע,
כן.
אבל
כן.
זה עוד פעם, זה תלוי סיטואציה.
יש משהו מחשף בצליל הזה של מוזיקה קלאסית על גיטרה, זה שונה, זה זורק אותך למקומות אחרים לגמרי.
דוד?
כן.
איפה הגיטרה?
זהו, אני רציתי.
או...
איפה הגיטרה?
אתם פה וכולם ישנים כאן. עכשיו אני אראה כולם.
אתה...
כן.
מי זה כולם אגב?
משפחה פה במלון.
אבא מתפרנס, נו מה.
לא ידעתי אם הוא אבא, לא... אולי הוא בן.
לא, התכוונתי אין ברירה אלא להעיר. אבא צריך...
כן, הוכחת יכולת.
בדיוק.
יו, זה היה גם כזה של בוקר טוב, נכון? אקורד של בוקר טוב. אוקיי.
תן משהו ברוקי עם הגיטרה.
קצת קונטרפונקט.
וואו, איזה תקלה בשבע בבוקר.
איזה בח כזה, בכיף.
מה שבא לך? מתוך אבל ההרצאה הזאת שאתה עושה, מתוך המפגש. כבר, נכון. כבר אני בנשף.
ממש. האם היום אני אמצא את קלתי?
שידחו לך את קלתך, רוזנת פון קריסטוף.
זה לא מהמופע אפילו, זה סתם משהו ככה שדרפתי.
הלתרת ברוק.
היה פעם איזו סדרה שקראו לה... זה לא היה בעקבות הסיפורים הקסומים, זאת הייתה סדרה עם... שזה היה סדרה ברוקית כזאת, שהם עשו כל מיני סיפורים מהברוק, אוף, אני חייבת להיזכר.
הייתה סדרה של, בערוץ אחד של...
כן.
איך קראו לו? ורדי?
לא,
סנדרן אריה ורדי שהיה מארח כל מיני מוזיקאים, ואז מספרים על המוזיקה, אבל לא דווקא ברוק, כל מיני.
אהבתי שאתה גם רוכב ברקע שם עם הסוסים בתקופה הוויקטוריאנית שאתה...
עם הקליקים האלה. אז דוד, בוא נחזור לזה. יש שם למפגש הזה, להרצאה?
נותן ברוק.
יצא לי כמה פעמים לקרוא לזה אתנחתא מוזיקלית.
כן.
אז אולי נזרום עם השם הזה בינתיים. אתנחתא מוזיקלית עם דוד, משהו כזה.
אוקיי, אפשר למתג את זה טיפה יותר אטרקטיבי, כי אתה לא רק... זה לא רק אתנחתא, נכון? זה גם יוצא עם אושר. אני האמת הייתי שמח לשמוע את ה... מפגש הזה איתך וללמוד קצת על מוזיקה קלאסית ולשמוע ולהבין יותר לעומק. צריך לחשוב על שם. וכמובן, איך מגיעים אליך? מי שרוצה להזמין מפגש איתך.
אז אני, טוב, אני אגיד את הטלפון גם יהיה בפייסבוק. 052-3288-149.
יפה. ואנחנו גם אצלנו בפייסבוק בוקר חדש נשים את הפרטים. מי שרוצה להזמין את דוד למפגש, היכרות, לא היכרות, מפגש כזה של סוג של הרצאה מוזיקלית על מוזיקה קלאסית, כולל הדגמות, כולל סיפורים מסביב, זה נשמע מהמם ומעניין. אז כאמור, הפרטים אצלנו בפייסבוק בוקר חדש. דוד, תודה רבה לך.
תודה לכם.
בהצלחה, דוד.
תודה, שיהיה יום טוב.
אני ממש כל הזמן מנסה לחשוב על שם, 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 שם.
גם אני גם כבר...
נותן ברוק, זה די טוב.
נותן, אבל זה לא רק ברוק, הוא גם עושה...
זה צריך להיות סביב גיטרה או משהו קלאסי.
או קלאסי.
קלאסי, המילה קלאסי צריכה.
גם דוד זה טוב. אבל גם דוד זה כאילו כבר...
שם.
כן, זה שם, דוד, כאילו משהו מזמור, כאילו...
מזמור, מזמור עם דוד.
מזמור לדוד,
כן.
אבל הם לא שרים, טוב.
דוד למזמור.
דבר ראשון שהוא אמר בשיחה זה לא שרים.
כן.
נכון? בהרצאה הזאת.
כן, אני מניח שכשהוא מתחיל לגן, יש את האינסטינקט הישראלי שמתחילים כזה, חבר'ה, לא.
אנשים שמוחאים כפיים וזה לא בקצב, שיש הופעה ואנשים מוחאים כפיים לא בקצב, אני באמת אין קרינג' מזה.
אין קרינג' מזה.
אל תמחו
אותך. אתה מרחם על האומן, כי זה מבלבל אותו גם על הבמה.
הפסיקו.
ממש.
מאיה?
כן, היי, שלום.
היי, מאיה.
היי.
מאיה, אז אנחנו... מה?
אני מתרגשת קצת, כן.
אז בקטנה, בקטנה.
קטן עליך, מאיה.
זה הרבה פחות ממה שזה נדמה.
נכון.
מאיה? אנחנו עם בנק הפועלים, קוראים לכולם לצרוך כחול לבן, לקנות מעסקים ישראלים ולהגביר את החוסן של המשק המקומי. ספרי מאיה על העסק שלך.
אז העסק שלי מתבסס על החוזקות שלנו, של האנשים, החוזקות, הדברים החיוביים שיש בנו כאנשים. בגדול תמיד יש לנו נטייה כזה להגיד, אני לא כזה ואני לא פה, אבל דווקא להגיע מהמקום של מה אני כן. אז כל המוצרים שלי קשורים לחוזקות שלנו, אם זה אומץ, סקרנות, טוב לב, כל מה שיש בערך, ומהם אני או רוקעת על המוצרים, או אני מדפיסה.
מה את עושה? רוקעת?
רוקעת, כן.
בנחושת?
כן, כן.
כתכשיטים, אני רוקעת את החוזקה של כל אחד, עם השם שלו. כל מוצר שמגיע יש הסבר.
זאת אומרת, זה חנות שמוכרת מתנות אישיות עם מסרים כאלה, זה בגדול?
כן, זה באינטרנט, זה לא חנות, זה
חנות אינטרנטית. כן.
כן. אז זה, כאילו עבדתי לא רע עד עכשיו, מאוקטובר זה בערך הכנסות של אפס.
כן.
אתה יודע, למי, אתם יודעים, למי יש, אף אחד אני מבינה, אין כל כך חשק להתחיל לקנות, וזה המצב קצת לא רגיל, אבל אני ממנסה להמשיך ליצור, שני בנים שלי במילואים, אז איכשהו קצת להשיח את דעתי.
מלחיץ, אה?
כן. אז כן, זה האתר, כאילו יש מלא מוצרים יפים, ואתה יודע, קצת עדים, קצת לפרגן ולחזק אחד את השני, במיוחד בימים כאלה.
כן, יש קוד קופון גם. אני רואה שעשית...
כן, כרגע 20% הנחה, רק בשביל שבאמת קצת נחזק אחד את השני, קצת נראה באמת למה אנחנו...
הקוד קופון זה We Will Win 20.
נכון.
שזה נהדר.
אז איזה מוצרים יש? על מה את אוהבת במיוחד אצלך?
יש בעיקר, יש לי שזה המוצר כאילו היותר שהולך, זה יש לי הציצים, שזה מסקית חומה אטומה, כאילו יש שם את זה במוצרי נייר, שאני, יש את השם של מי שבא לבדים את המתנה, רושמים את השם, רושמים את החוזקה שלו, ובגדול, כאילו, השם של העסק זה לצמוח מתוך החוזקות.
אז זה חמוד העציצים.
מאוד.
כן, ממש חמוד.
נכון, זה מגיע. רגע, אבל אם נגיד אני מקבל מתנה או קונה מתנה כזאת, משאירים את זה בתוך השקיות או שצריך להעביר את זה?
כן, כן, כן. אני אותמת את השקית, זה כל העניין, אני אותמת את השקית, שותלת בפנים את הצמח,
זה ממש מגניב. זה ממש
מגניב. זה סופולנט שלא דורש הרבה מים, אז אין בעיה.
ממש יפה, ואת אומרת שזה גם בהתאמה אישית, נכון?
נכון, נכון.
זאת אומרת, אפשר להדפיס את המסר, את מדפיסה את המסר הזה על השקית החומה.
נכון, עם השם, וזה נשאר שם, וזה לצמוח מהחוזקות, והכל כזה משתלב ביחד.
וואי, תספרי על הבלוק מילים. אני רואה שזה גם מוצר.
כן, זה... עוד הפעם, זה הכל... רוצים לתת מתנה למישהו באמת, למצוא את המקומות שבו הוא משפיע עליך. דברים שעבר במהלך החיים שחשובים להנציח, או הכל שם, זה כאילו
כן, זה מתנה,
כל החיים שם.
זה מתנה שנותנים למישהו שגם אתם אומרים לו, חשבנו עליך. זאת אומרת, לא קניתי גיפט קארד ולך...
בדיוק. כל המוצרים שם זה בעצם, אני רואה אותך, אתה כזה, אתה כזה. זה באמת מתנה עם מחשבה שאתה רואה את האחר.
אני עכשיו רואה את זה ש...
שאתה למה אתה איתו.
יש ציר זמן מגניב בבלוק מילים. שכאילו, נכון? שזה,
כן.
שזה בצורה מוערכת כזאת, ויש שם תאריכים ו...
אני, כן, אני מול משהו אחר.
כן.
זה חמוד, זה יפה, זה באמת לוחד איזה רגע ומשמר אותו.
כן, כן, הכל שם כזה, באמת לדעת לראות את האחר ולפרגן לו ולהגיד את המילה הנכונה.
הנה מישהו, זה הכל דוגמא, מה שבאתר זה דברים שאת עשית והם דוגמאות שלך?
כן, כן.
אז יש כאן מישהו שזה ליום הולדת וכתוב 76 years young, הונג קונג 1980, הוא בטח היה שם, שהה שם, סוסים, רינה, אייל, שייט, מהמם, כל מיני כאילו מילים מהחיים שלך שככה...
כן,
וגם הציר זמן, גם אפשר להצחיק מאוד, כאילו אני רואה בציר זמן, אני אעשה למייט וכזה, ביום שני הורדת את הכלב, ואז מתקדמת, כאילו אפשר לעשות מה שרוצים.
נכון, נכון, זה הכל אישי והכל רושמי מה שרוצים.
זה לא חייב להיות ברזולוציה של שנה. זה יכול להיות גם מה קרה בציר זמן, הוא מאוד משתנה.
לא, אבל ב-2023 למדנו את מספר הטלפון, אחת של השנייה.
למדתם? זהו, זה קרה?
אתמול עשיתי רענון.
אה, יפה מאוד, יפה מאוד.
לבדוק אותך?
לא.
טוב. מאיה, אז איך קוראים לאתר שוב?
קוראים לו מיוש שיינס, זה מילה אחת.
מיוש שיינס, שהמיוש זה M-A-Y-O-U-S-H-I-N-S.
נכון,
I-N-E-S, כן.
כן.
אני גם רואה ש5% מכל הזמנה יעברו לעמותת רוח נשית.
כן, אני...
זה אחרי הקוד קופון או...
זה מלמטה או מלמעלה?
יש כפל מבצעים?
כן, זה כפל מבצעים, כן. זה יש לי, אני הייתי תקופה בעזרה עם רוח נשית, אז זה כאילו דבר הקטן שאני תורמת ממני להם.
מהמם.
יפה מאוד.
יפה, מאיה, אז אנחנו גם נשים אצלנו בעמוד הפייסבוק שלנו בקבוצה את הלינק אלייך, ושיהיה הרבה בהצלחה, מקווה שתחזרי לעבודה מהר.
אמן.
אמן,
בהצלחה מהר.
תודה רבה.
ביי ביי.
ביי.
האמת זה באמת יפה.
ממש.
זה כיף למכור מתנות, כאילו שזה הביזנס שלך.
כן, לא, וגם כמה פעמים נתקעים ואומרים, יו, מה אני אביא, ואני לא אביא עכשיו איזה משהו שהוא... כזה, לא חשבתי, זה כאילו משהו.
אבל זה באמת מתנה עם מחשבה.
עם מחשבה, עם הרבה מחשבה.
שאתה צריך שנייה לחשוב על הבן אדם, ולמצוא עליו דברים, ואז כאילו זה מעוצב ככה יפה, אחלה דבר. טוב, אז גם בשעה הבאה, נשמע על העסקים שלכם, כחול לבן, אנחנו יחד עם בנק הפועלים.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
מה קורה? אנחנו נכנסים, זה כי אנחנו נכנסים לעוד יום ועוד יום, אנחנו נכנסים לאיזה משהו שהוא הכי מפחיד בעולם, שזה השגרה של, אמנם זאת שגרת מלחמה, אבל זה, אני ממש בבוקר, אני צופה בטלוויזיה, ואז אשתי אומרת לי, כן, לא, יש את מירית רגב, ואנחנו רואים אותה מתראיינת, שני ילדים של החטופים, שני ילדים מהממים מהמסיבה שנחטפו, ואז היא אומרת, כן, היא עובדת איתי. והדבר הזה נוגע בכל אחד מאיתנו. אני לא יצא לי לראות עוד אנשים שלא מכירים, קשורים, שייכים למישהו מהנרצחים, חטופים, חללי צהל. והפחד שזה יהפוך לאיזה משהו, מין רוטינה כזאת, שגרת מלחמה ו... שגרת אסון אותי זה מדהיג.
לגמרי, לגמרי. אנחנו חודש וקצת בתוך זה, ואסור להתרגל. אסור להתרגל. גם כל הזמן לחימה נמשכת, וחיילים מתים. הבוקר...
בגלל שהתחלנו בכזה אירוע קשה, עם כל כך הרבה מוות, וכל כך הרבה... עם אסון כזה, ואנחנו כל מה שומעים על עוד לוויות ורצח, ואנחנו גם מצד השני, אנחנו תוקפים, גם אנחנו... באיזשהו מקום, מההרגשה שאני רואה ושומע ומהתגובות של אנשים, אפילו של הצבא או של האזרחים בשטח, זה מדהיג שאנחנו במין... יש לנו מין איזה סף רגישות הרבה יותר נמוך, גם למוות, בכל צד, כן? אנחנו ממש... ההסכמה הזאת שיש מלחמה הפך לנו את המציאות למשהו פשוט בלתי נסבל.
כן.
בלתי נסבל, כן.
כן, זה הופך אנשים לקהים.
אחרת גם אי אפשר, אבל זה גם טבעי, כי אי אפשר אחרת פשוט לתפקד.
אבל זה שיש את המועקה הזאת כל הזמן ברקע, שאתה יודע שכל כך הרבה אנשים וילדים וקשישים נמצאים בעזה, והם פשוט שם. וזה פשוט כל הזמן מלווה אותך, גם אם אתה לא חושב על זה באותו רגע, זה שם, זה שם.
אני בכל ה... זאת אומרת, אני כל הזמן עם הדבר הזה, עם המלחמה הזאת, עם המוות הזה, כל הזמן בעבודה, כל יום, כל היום, אנחנו מקבלים גם את כל הבאמת, הבקשות של המשפחות, וזה קשוח, כי זה, אתה מבין שאני נמצא במשהו שהוא לא עומד להיגמר כל כך מהר כנראה, וזה שגרה שהיא בלתי נתפסת שאנחנו נוכל להתרגל אליה. אנחנו כמעט צריכים להגיד לעצמנו כאזרחי מדינת ישראל, אני לשגרה הזאת לא אתרגל. אני כל יום יעשה את זה כאילו זה נגמר מחר. אבל זה פשוט מטורף. אני לא, יצא לכם אולי, אתמול התפרסמה כתבה בניו יורק טיימס. יצא למישהו ממכם ככה לראות?
קראתי על הכתבה.
אני לא עושה לכם מבחנים, הכל טוב.
אני מאוד חכם, אני קורא עיתונים מהעולם, כן, שיהיה ברור, כמובן.
אני קראתי גם בתרגום, אני לא רוצה פה להפוך את זה שאני לא.
אבל איזה מהכתבות?
אז כן, אה? מאיזה מדור? לא, אבל בגדול, מה שאתה קוראים שם, הם בעצם ראינו בכירים בחמאס ובישראל, ויצרו איזושהי כתבה למה ההתקפה הזאת הייתה, למה הם רצו את ההתקפה הזאת, שהם מוכנים לקבל את התוצאות, מהצד של חמאס הבינו שרוצים להביא את סדר היום הפוליטי חזרה ולעלות, וזה, אם אני קורא את זה בניו יורק טיימס, אני אומר שאנחנו במצב לא טוב. כל הקשקוש הזה של לנסות להביא דבר כזה במונחים של הישגים פוליטיים והישגים, תפסיקו לקשקש, גם הניו יורק טיימס, סליחה, קולגות או לא קולגות, לא יודע איך להתפסו אותי, אבל תפסיקו לקשקש, היה שם רוע, אין שם שום היגיון פוליטי, אין שם שום דבר, ושאתה מבין, שאתה רואה את זה כבר בניו יורק טיימס כאלה כתבות, שעכשיו מתחילים להסביר לנו מה ההישגים הפוליטיים של חמאס, או מה חמאס רצה לעשות או להשיג בזה, אנחנו מגיעים למקום רע.
כן, במיוחד כשאתה גם קורא על זה שהניו יורק טיימס ו-CNN ועוד כל מיני סוכנויות ידיעות כאלה ואחרות, עובדים עם עיתונאים שהם עיתונאים עזאטים, ואותם עיתונאים ככל הנראה גם ידעו
ומתלוו,
והם דיווחו על זה מתוך איזושהי ידיעה, הם לא נקלעו לסיטואציה, ואתה מבין?
והכל במין מוטפים את זה, כאילו מדובר באיזו סוגיה פוליטית שהתקיפה הזאת היא חלק מאיזו אסטרטגיה פוליטית של מישהו. זה פשוט מדהים, זה פשוט מדהים שאנחנו שמתייחסים אל זה בצורה הזאת. אנחנו כרגע, אז אם אנחנו ככה רוצים בכל זאת לעשות לעשות באנשים סדר, אז אנחנו בעזה. צה"ל ממשיך, מחתר, תוקף, אבל לפחות בתחושה שלי, כי התחושה שלי מתבססת על כל יום שאנחנו מדברים עם אנשים, רואים את האנשים, אנחנו נמצאים בשטח. העסק עובד והוא אגרסיבי, אבל הוא תקוע, כי אני רוצה תמיד להזכיר לאנשים שנורא, אנחנו כל הזמן רואים, הנה צהל תקף, אנחנו קבלים סרטונים של עוד מנהרה באוויר ועוד בית באוויר, אבל תזכרו על מה יצאנו למלחמה הזאת. ובסוף, ההישגים, אין לנו אותם כרגע. אנחנו כרגע לא ממוטטים את חמאס, אנחנו פוגעים בהם קשה מאוד, אבל אנחנו לא פוגעים בהם, וגם סביר להניח והערכות המודיעין כאלה ואחרות שהראשי החמאס עדיין, הבכירים, הם מתחת לאדמה, יכול להיות שהם בצפון, יכול להיות שהם בדרום, אבל הם לא, אנחנו לא רואים חוץ מרמת המגדים ומחאתים, אין פגיעה בבכירים, אנחנו, זאת אומרת, לא הביאו לנו את הסלב שלהם.
כן, אבל העבודה אבל היא מאוד זהירה, זאת אומרת, אי אפשר להשתולל שם, כי יש לך את החטופים כל הזמן לנגד עיניך. אתה לא רוצה להבעיר את המנהרות,
זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה, כי צהל עכשיו שהוא בפנים, והוא מתמרן, צהל פועל באופן כזה, אני מדבר על צהל הגדול, כן, המתמרן, הטנקים והתותחים וכוחות היבשה, הם פועלים בצהל כאילו אין חטופים. צריך להבין את זה, זאת אומרת, גם כשהם מוצאים מנהרה, אז מנטרלים. עכשיו, מנגד, יש את כל הציר שאחראי על חטופים. אנחנו מכירים ניצן אלון, שהוא בעצם אוסף גם מודיעין, גם מאתר, והוא מנהל מול המשפחות ומול החטופים ומול גורמי המודיעין. יש לנו את המבצעים המיוחדים של אמן, זה כל הממ"מ והסיירות המיוחדות וכל מיני יחידות, הם עובדים אך ורק על הסיפור הזה, זאת אומרת של החטופים. עכשיו כל אחד מתנהל כאילו אין צד שני.
אז איך זה אומר, כאילו אנשים אומרים שבראש סדר העדיפויות זה להביא את החטופים.
מי אמר את זה? ההורים.
גם ההנהגה אומרת שהמאמצים בקרקע משרתים את המטרה היא להביא את החטופים הביתה.
אני אשתבר, אני הייתי מפקד אוגדה 36 בפנים, שמים אוגדה 36, זו אוגדה הגדולה המשמעותית שמתמרנת. לנו נאמר במפורש, אנחנו, כי אי אפשר גם אחרת, מי שמבין את סדר הגודל ואת הכוחות, וגם יש לנו זמן מוגבל שם, אנחנו, כמה שאנשים חושבים, בואו, אנחנו נעשה את זה, הלוואי, אני במקום, אני הייתי רוצה, שלא יהיה לנו זמן, אתה יודע, כמה שנרצה כדי באמת לתת שם מכה, אני בעצמי אפילו קצת מתבייש בזה שאני עוד לא מצליח לגלות את מידת הרחמים כלפי מה שקורה בצד השני, כי באמת קורה שם. אבל אין לנו זמן מוגבל.
כן.
ואנחנו מדברים על שבוע, הערכות הן על שבועות עד חודש, חודשיים, זהו, זה הולך עכשיו, לנגמר. עכשיו, הרי גם
כשנצא משם ויתחילו להתפרסם תמונות של מימדי ההרס, לפחות שזה יהיה שווה עם הישג משמעותי.
אם באמת... אז בוא תתן לי הרס ששווה הישג משמעותי שהוא לא משהו שמביא את החטופים. אני לא מצליח, אני לא מצליח.
אני גם לא, ואני לא, אני אומר, אם כל שרשרת מפקדי החמאס ימותו, נהרוג אותם, והם לא יוכלו לתפקד כמנגנון שלטוני יותר בכלל. זה הישג משמעותי.
זה מה שרוצים, אבל כרגע מי שחושב ורואה, מבין שההישג הזה הוא כמעט לא אפשרי, משום שגם אם תעשה את זה בצפון, בצפון הרצועה, ובאמת תביא את ההישג שאתה אומר, אין מנהרה אחת, אין חמאס, אין איש חמאס, אין כלום, ובאמת תקפנו אותם ופגענו מהם. מה עושים עם הדרום? מה עושים עם הדרום?
הדרום הוא הבא בתור מבחינה צבאית.
כן, אבל כל האזרחים של הצפון כבר בדרום, אז עוד יותר קשה לך לפעול שם.
ואז לך תעביר אותם דרומה, ומה הם יהיו בדרום? אין שם בית אחד.
צפונה.
צפון.
מה יקרה בדרום? איך תעביר עכשיו 2.5 מיליון? תחזיק עוד 300,000 אנשי מילואים חודש וחצי רק שישבו בתוך הטנקים כדי ש2.5 מיליון יעברו דרומה? את הפונה?
תשמע, אני מקווה שיש למי שמנהל את המערכה הזאת תוכניות ברורות, כן? או לפחות יעדים בדרך להגשמת תוכנית מדינית
שתומכת
עליו מלמעלה, כן?
כל מדינה נורמלית, כל צבא יודע שצבא חייב להתקדם עם דרג מדיני.
נכון.
דרג מדיני לא יכול להיות צבא, צבא לא שווה, באמת, עשרה גרוש
מדרג מדיני. צבא בסופו של דבר, בוא נזכור שבדמוקרטיה הצבא הוא לא מוליך את המדינה, הוא כלי למימוש מדיניות.
בדיוק, אבל גם פה במטרות המבצע הגדירו לצהל, זאת אומרת, אחת המטרות במבצע זה לייצר תנאים טובים להחזרת החטופים. עכשיו יש מי שחושב שאם אנחנו נהרוג שם יותר, אנחנו נגיע לדיל יותר טוב,
שאני
לא מזלזל בזה, יש בזה משהו, זאת אומרת, אני לוחץ אותם, אני מביא אותם, בסוף עם כל הגיבורים הגדולים האלה, הם מפחדים למות, שלא יהיה איזה, תביאו, לא, שיש איזה מין, הם יצרו לעצמם איזה עילה שהם לא מפחדים למות, והם לא נכנעים, הם נכנעים, והגדולים שלהם נכנעו, ואנחנו זוכרים את כל הבחירים, הרבה מהבחירים שלהם פשוט יוצאים בלי כדור אחד מבתים, או שהם עובדה שהם במחילות. אנחנו לא רואים תמונות שלהם עכשיו מסתובבים, מבקרים פצועים. אז יש לזה ערך, אבל מי שחושב שרק זה יביא את זה, את החטופים חזרה,
כן.
בעייתי מאוד, אני גם חושב שבאיזשהו מקום התחלנו ככה לדבר, אני לא מרגיש, לא מהדרג המדיני, לא מהצבאי, שהחטופים זו המטרה העיקרית. עכשיו, יכול להיות שזה נכון, לא נכון, כל אחד עם הכיוון שלו, אבל אף אחד לא מצהיר על זה.
אולי לא כדאי להראות את זה שזאת המטרה העיקרית. יש גם, אנחנו נותנים אולי קצת יותר מדי קרדיט לתחכום.
לא, בדיוק, אני אומר, אחרי השביעי באוקטובר, לפחות בואו ניתן להם קרדיט, שכנראה הם מכירים אותנו יותר טוב ממה שאנחנו חושבים, והם לא מטומטמים.
ואסור להיות יהירים.
בדיוק, הם מבינים עכשיו שישראל... עכשיו, עוד הפעם, זה גדול על ההנהגה הנוכחית, כל האירוע הזה. כל האירוע הזה ענק, בכמה מידות על ה... א', בגלל שההנהגה הזאת היא לא באמת העולם פתח לדלתות או פותח לדלתות. יש פה איזו הנהגה שרק מכוח הברית
וגודל השעה, כן.
הם נכנסים עכשיו למדינות באירופה.
אנחנו כרגיל קוטעים אותך את השיחה המעניינת ונפרדים עם גרזן, תודה.
100%.
ביי.
יום טוב,
בשורות טובות לכולנו.
אמן.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אתם יודעים שתור צוק עשתה כאן פינה?
Our own תור צוק.
כן, כן, תור צוק, תור צוק. היא עשתה כאן פינה, והיא דיברה על הסנאפצ'אט, שיש אופציה בסנאפצ'אט באמת לראות סטוריז, לא יודעת איך לקרוא לזה, סטוריז.
סנאפים?
סנאפים, כן, אבל אני לא יודעת אם כבר קוראים לזה סנאפים, לא משנה. אז לראות סנאפים לפי לוקיישנים, ויש עכשיו אופציה גם לראות סנאפים מעזה, ואני אתמול פשוט ישבתי על זה ממש שעות, כאילו להסתכל ולראות מה, מה קורה גם כאילו באופן בלתי אמצעי, זאת אומרת...
כי זה עזתים שמעלים לסנאפצ'אט.
כן, שמעלים, וגם זה עזתים שמעלים דברים לעולם, זאת אומרת, העולם קולט מהם מסרים, וזה...
קצת דארק.
זה דארק, זה דארק ברמות, זה דארק ברמות, וגם אפשר ממש לפי... לוקיישנים ברמת ה... הנה, בעיר עזה, ואני יכולה כאילו בצפון עזה, בדרום, כאילו לראות שנייה לפי ממש מקומות, ממש שכונות, זה מטורף, זה מטורף. כאילו, ואני יודעת שאם אני הולכת לצפון הרצועה, אז הכל זה כאילו בניינים ארוסים, וזה קטע. זה קטע, וגם כאילו הייתה בי איזושהי תקווה, בגלל שזה כאילו הרגיש כל כך בלתי אמצעי, כאילו אני ממש שם, שאני לא יודעת שפתאום אני אראה איזה חטוף. כאילו, קיוויתי...
שהשווה שלו יעשה איתו סנאפצ'אט.
כן, כן, כאילו, אנחנו לא רחוקים מזה. אם הזוועות, הרי... תועדו. אז אני אומרת...
בטוח גם, את מה זה צודקת? אם הזוועות תועדו בצורה כל כך מפורטת, בטוח שגם השבי מתועד.
בטוח.
שאפילו בשביל הכיף שלהם צלמים בטלפונים שלהם. למרות שמבחינת ביטחון שדה וכזה, לא בטוח שהם נכנסים עם טלפונים בכלל איפה שיש חטופים, כי אלה דברים שיהיה קל יותר לאתר אותם, בטח יש המשמעת, אבל כל כך הרבה אנשים חטופים, אז בטח... ככל הנראה לא ביחד.
אנחנו גם יודעים שנגיד אורי...
אז מי יודע כאילו איזה שומר בדיוק כן נפר את ההוראות.
ראיתי איזשהו סנאפ אבל שכזה רצים, מחזיקים מישהי, לא יודעת, רצים לאוטו, ושמים מישהי בבגאז'. זה מה שזה, כי בהתחלה חשבתי שזה איזושהי פצועה.
עכשיו? כאילו זה טרי?
כן, ראיתי בסנאפצ'אט כאילו... מה זאת אומרת? רצים עם, עם, זה נראה כאילו מישהי שנפגעה בהפצצה.
שכאילו מפנים אותה לבית חולים בבגאז'.
שכאילו מפנים אותה, אבל אז ראיתי שהם שמים בבגאז' ופתאום אני אכלתי כל כך הרבה סרטים לגבי הדבר הזה, וגם שמו אותה בבגאז' וצעקו על האקבר.
טוב, זה כבר כאילו מלווה כל דבר שכל
כן,
פעולה.
כן, זהו, אז אני לא יודע אם זה סתם...
זה בטוב, זה ברע, אפשר להגיד על האקבר, הוא כאילו מאוד רב שימושי.
כן, כן.
כן,
כאילו, מה העניינים?
תראה, אנחנו יודעים שגם אורי מגידי שהייתה ממש אצל אזרחים בבית.
נכון, נכון.
זה פורסם, הייתה אצל אזרחים בבית והם...
יש על זה כל מיני גרסאות.
אוקיי, מה שאני מכיר שפורסם זה שהשכנים שמו לב לפעילות וככה זה התגלה.
אני לא יודע, אני מכיר כל מיני גרסאות על הדבר הזה, אני לא חושב שבאמת התפרסמה.
אני ראיתי עונה 3 של פאודה.
כן.
ושם גם כן, יש כן. דברים דומים.
הבנתי. אבל זה רעיון טוב עם הסנאפצ'אט, כי...
מקווה שמישהו על זה.
הפיצ'ר הזה ש... אצלנו כאילו במודיעין.
אני ממש מקווה.
כאילו בטבעי הייתי אומר, בטוח מישהו על זה בסנאפ, כאילו אצלנו במודיעין, ועוקב אחרי, בגלל הפיצ'ר הזה שאפשר לפי לוקיישנים לראות סנאפים, וזה ממש הצצה, כאילו הזמנה למציאות לא מפולטרת, ואולי גם הסתנן איזשהו פרט מודיעיני, אבל כבר אני, לצערי אין לי את הביטחון הזה, שמישהו במודיעין באמת יושב על זה, זאת אומרת, ראינו... איך קרה ומה קרה רק לפני חודש עם המודיעין.
אתה צודק, אבל קשה לי לוותר לגמרי על כאילו על האמונה בכוח שלנו, כולל הכוח המודיעיני, זה כאילו זה מה שמשאיר אותי בחיים.
הסנאפ לא כזה חזק בישראל.
זהו, שיכול להיות שהם לא חשבו.
בדיוק.
אני לא מוותר לגמרי על האמונה במודיעין, אבל אני לא בטוח שכן הם על זה. זאת אומרת, זה הביטחון המוחלט שהתערר ביכולות ובאפשרויות ובמעשים. סתם תוך כדי שדיברת, פתחתי מין טבלה כזאת סטטיסטית של איפה סנאפצ'אט חזקה. כי בארץ זה לא קורה. כאילו, אין את זה, זה לא באמת בשימוש. בצד שני אנחנו שוק מיקרוסקופי הרי במושגים עולמיים. הסנאפצ'אט הכי חזקה בהודו?
כי אין שם טיק טוק. אין שם טיק טוק.
הודו, בגלל היריבות עם סין?
זה הרקע, אבל הם עשו בין לטיק טוק באיזשהו שלב.
בהודו?
אז אוקיי, זה מסביר במי שני?
בארצות הברית? שהם בדרך לבן על טיק טוק.
כן,
אבל עד שהם יעזו את הבן, הם חזקים
בטיק טוק. צרפת.
לסנאפצ'אט.
כן. אנגליה. סנאפצ'אט מייט.
סנאפ מייט. לא, זה אוסטרליה.
סעודיה, פקיסטן, מקסיקו, גרמניה, עיראק, מצרים וטורקיה.
כאילו בעולם הערבי זה חזק.
אפליקציה שלה, כן. למרות שארצות הברית גם חזקה, אבל זה פחות מעניין. זאת אומרת, זה פיזור מעניין. אני אפילו לא יודע מה לחשוב, כי יש לך את גרמניה וארצות הברית, ומצד שני גם עיראק. ומצרים וטורקיה.
יכול להיות שבגרמניה זה
הטורקים.
הטורקים, כן, המאגרים, כאילו, הם מביאים איתם את הסנאפצ'אט שלהם מארץ המוצא. אפרופו גרמניה, ומאגרים בגרמניה, אני קראתי הבוקר את אחת הידיעות הכביכול קטנות, זה כאילו עמוד 16 בידיעות אחרונות, אבל שהכי הבעיתו אותי אולי מתחילת המלחמה. הכותרת, ההורים לחצו, שמו של מעון היום, אנה פרנק, יוחלף. מנהלת המוסד הוותיק בגרמניה, חיפשנו שם בלי זיקה פוליטית.
אוי ואבוי לי.
עכשיו, זה לא בברלין, כן? זה בטנגרהוטה, העיר במזרח גרמניה, וזה עדיין לא החלטה סופית. אבל כנראה, ממה שאני מבין, בלחץ הורי ילדים שהולכים למעון היום האלה, מעון היום הזה, הם החליטו להחליף את השם, והם מחפשים משהו עם הקשר יותר חיובי, ושיקולים פחות פוליטי, שגם הורים, זה ציטוט שלהם, גם הורים עם רקע של הגירה, יוכלו להתחבר אליו. עכשיו זה פאק, זה כאילו, זה הבסיס של הבסיס של זיכרון השואה ושל לזכור את הזוועות הכי גדולות שקרו באנושות המתועדת בוודאות, וזה קרה לפני פחות מ-100 שנה. אנשים עדיין חיים שחוו את הזוועות האלה, ומה ששמר על המחלה הזאת של אנטישמיות מלהתפרץ שוב בעוצמה כזו אלימה, זה הזיכרון הזה, זה הסמלים האלה. והמחיקה הזו היא מתחילה בטנגרהוטה, והיא תחרסם את דרכה לברלין, ומברלין לפריז, ומפריז לכל מקום אחר בעולם, ואנחנו כבר לא נשכח, לא נזכור את מה שעשו לנו.
דווקא בגרמניה, זה מעניין כאילו הסיפור הזה, דווקא בגרמניה, אבל כן יש זכר של השואה יותר מכל מדינות אירופה. הוא מובנה במערכת החינוך, הם לומדים שם, הם חשים גם רגשות אשם,
כן.
והכרה אמיתית במעשים של הסבא והסבתא שלהם. מעניין שזה דווקא בגרמניה, אני...
אבל הם בעצמם אומרים למה, המאגרים. אנשים עם רקע של הגירה, הם אומרים את זה. הם לא רוצים לפגוע בהם עם זיכרון השואה. ברגע שזיכרון השואה נהיה משהו שפוגע באוכלוסייה מסוימת, אתם צריכים להעיף את האוכלוסייה הזאת כבינימט מהמדינה שלכם. סליחה שאני נשמע כמו...
הם לא ראויים להיות אוכלוסייה במדינה הזאת.
100%, ולא בגלל שהם מוסלמים ואנחנו יהודים, אלא כי למה שזיכרון של זוועה יפריע למישהו? אני משתגע מזה.
כן, זה גם מאוד, בקו ישיר גם באמת לתלישה של מודעות חטופים. כאילו, אנחנו לא יכולים להכיל את זה מול העיניים שלנו, אז פשוט, אם זה לא יהיה, אז לא נתמודד עם זה.
זה לא אנחנו.
זה לא אנחנו.
זה לא, לא. אני אומר, זה לא אנחנו. כאילו, יש את האנשים האלה שהם פשוט תולשים. אני כל הזמן בפיד רואה תולשי מודעות, והרבה מהם, או לא הרבה מהם, אבל גם שם יש פיזור. זה לא רק מוסלמים, זה גם יהודים, יהודים שחונכו היטב בקולג'ים לסנוע ואוטומטית על הרפלקס המותנה לצאת נגד העם שלהם, כי הוא החזק, הכובש, האלים, ובטוח, וכנראה זה מין מנגנון שימור עצמי של התרפסות בפני זה, והשטחה כמובן של הכל, של מי החלש ומי החזק, אבל כל פעם שעושים את האיתור של האנשים האלה שתולשים את המודעות ברשתות, בסוף זה מגיע איזה גרינברג, וזה פשוט לא יאמן לראות את זה, לא יאמן. ועוד משהו גם, תופעה שלא יודע, אולי זה לא בסדר שאני אגיד את זה, אבל כל הזמן יש סרטונים של אנשים שמצלמים אנשים אחרים של תולשים הודעות, נכון? בניו יורק, בשיקגו, נכון. בלוס אנג'לס, בכל מקום. הם לא מרביצים להם. הם רק מצלמים אותם. ו-why are you doing that? Why are you doing that? It's my property. יש כאלה שכאילו אומרים לה, אל תיגעו בזה, אני הדבקתי את זה, כן? אז כאילו אתה... ואף אחד מהם לא... מתנפל על התולשים האלה באיזה מלחמת זעם, הם נורא מנומסים איתם. ואני מסתכל על זה, ואני לא בטוח אם אני הייתי במעמד הזה שרואה מישהו תולש מודעות שלא הייתי כאילו עובר למישור, לפסים פיזיים.
כן, אבל אז הדיון יהיה אחר. זה כאילו להסיט את הדיון מהדבר שבאמת...
זה יעסוק בזה שאני תקחתי.
נכון, נכון, וזה גם משל. זה כאילו, הנה, הם התוקפנים. וזה גם לצלם וזה...
אבל אנחנו תוקפנים בעקבות עוולה.
נכון, לא, ברור, אבל אני... אבל לצלם זה לשחק במגרש שלהם, של ה...
את כל כך צודקת, רציונלית.
צודקת 100%, נכון.
אבל פה הגזלות הגדול. זה הם כל הגזלותים, עושים לך משהו שהוא באמת
רע,
רע ואתה פועל, אתה רוצה לפעול בתוך הגנה עצמית באופן שהוא כן, שהוא אסרטיבי, על גבול האלים, ואומרים לך, כי אתה אלים, כי אתה אלים.
זה הופך להיות, זה יהפוך להיות, העיסוק יהפוך להיות באלימות של... ולא בדבר, אבל באמת...
בדיוק כמו שבעזה, העיסוק הופך להיות באלימות של ישראל, כשבסך הכל אנחנו מגיבים...
ומה הוביל אליה?
על טבח שעברנו, כן.
אבל באמת, אני הייתי פשוט... לראות מישהו מוריד תמונות של ילד חטוף מעמוד חשמל כזה, שזה... פשוט הייתי לוקח את הראש שלו ודופק אותו בעמוד, באמת, סליחה שאני אומר את זה, אבל אני לא בטוח שהייתי יכול... ולראות אותם באיזה מין זכיחות כזאת, באיזה מין צדקת דרך.
כן.
כאילו הילד בן 3, התינוק בן 9 חודשים, שחטוף בעזה, הוא הסמל לכיבוש הישראלי האלים ולכלא הפתוח הזה, ה-open air prison הזה שזה עזה. זה כל כך מטורף. אין לזה שום צידוק, אין לזה שום צידוק, לא יכול להיות איזה שום היגיון. גם אם אפשר להתווכח על הדרך הפוליטית וכיבוש, לא כיבוש, בסדר, הנושאים האלה אפשר להתווכח עליהם, אפשר לדבר עליהם, אבל להוריד את התמונות של ילדים שבוודאי לא עשו שום דבר לאף אחד מלבד לשכב בלול ולהילקח על ידי טרוריסטים באותה שבת, וואו, אני חושב שאני הייתי מתמלא במין זעם כזה, ולא לא בטוח שזה היה נגמר בטלפון שמצלם.
יואו. פשוט מדהים, כאילו, לראות אותם, וכל מה שבא לי זה כזה להגיד, אתם כלום, אתם קליפה ריקה, אתם איזשהו רפלקט, אני לא יודע, אתם לא בני אדם, אתם קליפה ריקה שהולכת כמו מכונה.
NPC.
כן, NPC, אבל לא NPC, כי הם...
את שלחת איזה סרטון של שתי אמריקאיות שמישהו מראיין אותן בהפגנה, נכון?
כן, 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 כן. זה האלה ששלחנו שבקבוצה, שתי באמת חוטות האלה, שהוא שואל אותן את השאלות הכי בסיסיות, והן עונות לא בצורה, זה אפילו לא האלה שכאילו אתה רואה.
הוא גם לא בא להטריל.
הוא לא בא להטריל, בדיוק.
יש איזה מראיין שמגיע כזה להפגנה פרו-פלסטיין, והוא שואל שאלות שכאילו, אפשר לחשוב שהוא מגיע מתוך הטרלה, אבל לא, זה שאלות בייסיקיות מאוד.
הכי בייסיקיות, וגם זה לא מהאלה שעונות כאילו, I don't know where Israel is on the map. הן כאילו כן יודעות, אבל הן יודעות את הלא טוב. את הלא טוב, כאילו. הן מילים אתכן.
זה כאילו אפס במבחן, אבל מבוסס על מצג שווא של תחושה כוזבת של ידע.
בדיוק.
מה נעשה עם כל היהודים? פרי פלסטיין אומר להם, זה מהים לנהר, מה יעשו כל היהודים, הישראלים? שיחזרו למקומות שהם באו מהם. מה, התימנים יחזרו לתימן?
היא אומרת לו, כן.
כן, והיא אומרת לו, וגם האתיופים יחזרו לאתיופיה, כאילו היא יודעת. והלובים
יחזרו ללוב.
כן, אבל מה שהכי טריף אותי, ואני חושב שזה הבסיס להכל פה, זה שהן אומרות, גם צבא ארצות הברית הוא כאילו, אני עושה פרפרזה, כן?
כן, כן, כן.
יסלחו לי החוטות, אבל גם צבא ארצות הברית...
וגם החוטים.
וגם החוטים. גם צבא ארצות הברית הוא פושע יותר גדול מכל ארגון טרור, ואנחנו צריכים זה. ואז אתם מבינים שכאילו באמת המושגים של טוב ורע, הם התערבבו אצלם ברמה, הם התהפכו. והם התהפכו בגלל שהאנשים האלה חיים באמת בכזאת רווחה, שהם יכולים לשבת שם ולהגיד, וואלה, אנחנו הטועים, אנחנו הרעים. אנחנו הרעים, איזה מחשבה מטורפת.
וזה כי זה מגיע אחורה, גם ארצות הברית היא אומה שנוסדה על ידי טבח באינדיאנים.
בתקופה שבה כולם טבחו בכולם כל הזמן, וכל העולם היה ברברי ומגעיל.
נכון.
ואנחנו כבר לא שם בזכות נאורות.
אז יש, זה דבר טוב וחיובי להכיר בעוולה היסטורית שנעשתה. כי באמת האוכלוסיות של האינדיאנים שהיו בארצות הברית הוקו והושמדו וחטפו מחלות, ובגלל האופן שבו האוכלוסייה הזו טופלה, אז היום הם בשמורות טבע, רובם אלכוהוליסטים, ובאמת נמצאים במצוקה קשה ובעוני. יש פער בין להכיר בעוולה ההיסטורית הזאת שנעשתה, לבין לגרום להשמדה עצמית בעקבות ההכרה בעוולה ההיסטורית הזאת שנעשתה. כי ככה התנהל העולם, וככה הוא עדיין מתנהל במובנים מסוימים.
במקומות מסוימים.
אם אנחנו נלך אחורה ואחורה ואחורה, אז אנחנו נחזור לעידן הדינוזאורים. זאת אומרת, גם הדינוזאורים, הם צריכים להכיר בעוולות שהם עשו לדינוזאורים הקטנים יותר. אוקיי, זאת דרכו של עולם. בסופו של דבר, זה ככה מתנהל, כאילו, והיום אנחנו עם יותר אולי מוסר כדי לראות איך לטפל בדברים בצורה יותר רגישה.
זהו, וגם המשפט הזה שלי כזה אומרות לו בסוף, educate yourself.
כן.
עכשיו, סבבה, נגיד, והבעיה שם זה לא היכולת לאגור מידע וללמוד, אוקיי? סבבה, למדתם. זה הפעולה של הסקת המסקנות. זה מה שחסר שם. זה מה שחסר שם. הם יכולות לקרוא מאמרים וספרים והכל וזה, אבל האימון הזה של המוח וגם של הלב, את זה אין.
אני לא חושב
וזה מה שהפיסי משטח.
אני לא חושב שזה מחוסר אימון, אני חושב שזה מחוסר כנות. כי תראו, לבוא ולהגיד אני צודק, זה הכי בסיסי, נכון? כל מטומטם יגיד לך, אני צודק, אנחנו צודקים, אנחנו הטובים, הם זה הרעים. אין בזה שום דבר מתוחכם. ולהגיד, אני טועה, הם צודקים, זה, וואה, איזה אדם נעלה, איזה, גברתי, מה זה, זה מוח של חייזרים יש לך בראש? מה זה? את כל כך הרבה יותר מתקדמת מאיתנו.
את ממש נפלאה.
עכשיו, כאילו ביקורת עצמית זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל ברגע שאת אומרת, צבא ארצות הברית הוא צבא רוצח, אז את לא בביקורת עצמית. את שוב בביקורת, פשוט את מוציאה את עצמך מן הכלל. אז זה לא ביקורת עצמית, זה לא קונסטרוקטיבי, וזה לא מקדם אותנו לעתיד טוב יותר. זה מקדם אותנו לברבריות רצחנית ומטורפת.
וזה באמת תוצר לוואי, זה כמו פטריה שצומחת על אוכל. כי אבל צריך את האוכל כדי שהעובש הזה יצמח. צריך הרבה אוכל טוב עם סוכרים, שמן, עשיר, כדי שזה יתקלקל גם מהר. זה קצת מזכיר לי, כמו שאנשים ממש עשירים, יש את זה גם בארץ רבים, הם נהיים רוחניים.
נכון.
כי ברגע שיש לך את כל החומר, אתה יכול להרשות לעצמך להיות רוח. ולא חסרים דוגמאות של עשירי המשק שהם מהות החיים כאלה. אוקיי? מסבירים לך בריטריט על מהות החיים. סבבה, כי יש לך את כל החומר, אז אתה יכול לעבור לרוח.
יש לך גם זמן. יש לך זמן לזה, כן, ברור. וכל הזמן הזה הייתי לבד.
גם הבוקר אנחנו יחד עם בנק הפועלים קוראים לכם ולכן לקנות מעסקים ישראלים, להגביר את החוסן של המשק המקומי, ואנחנו רוצים לתת לכם את ההזדמנות לספר לנו על העסק שלכם, עסק כחול לבן, פעיל או שנפגע בגלל המלחמה, אם אתם מהאזור של הדרום או מהצפון שגם מושבת לחלוטין, נשמח לשמוע על העסקים שלכם כדי לעזור, לנסות לתת חשיפה כדי להגביר את התנועה אצלכם בעסק. 1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. ישראלים קונים ישראלי, בחסות בנק הפועלים ובשיתוף התוכנית בוקר חדש, קוראים לציבור הישראלי לקנות מעסקים ישראלים ולחזק את חוסנו של המשק המקומי.
יניב, בוקר טוב.
בוקר טוב, טל.
היי יניב.
היי יניב, מה שלומך?
הלו.
יניב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, מה שלומכם?
אוקיי. Okay. ספר יניב על העסק שלך. מאיפה אתה קודם כל?
אני מיבנה.
כן.
ואני יש לי עסק של הסעות, מיניבוסים בעצם, מיניבוס אחד כבר, מכרתי בגלל היה לי שתיים, מכרתי בגלל המצב.
כן.
זה הסעות לאירועים, טיולים, בתי ספר, כאילו עושה שמח לאנשים, לוקח אותה, מוזיקה, אתה יודע.
כל החוויה.
כן.
לא, אני זוכרת, כן, נגיד כאילו נוסעים סתם, לרוק עצמאות פעם, נכון?
ספציפי.
כן, לא, כי...
זוכרת מקרה ספציפי ששכרתם מיניבוס.
נכון, לנסוע לפסטיבל, וזה חלק מהחוויה, כאילו הנסיעה, זה משנה את האירוע, לגמרי, לגמרי.
כן, אצלי נוסעים בכיף, קריוקי, אתה יודע, שם להם סרטים, כל השטויות האלה.
כן.
רגע, קריוקי בנסיעה זה מגניב.
כן, אנשים אוהבים את זה. מוזיקה, שתייה, אני מפחבד אנשים.
כן.
ומהשבעי באוקטובר, הכל דומם, לא רק אני, גם כל החבר'ה שלי שעובדים איתי.
כן, אפס עבודה?
יש בבוקר את המפעלים שנשארו, וזהו.
שהסעות של עובדים?
כן, ואחר כך זהו, מקלפים בצל, כמו שאומרים.
וואו, האמת שלא חושבים על, על באמת המעגלים הרחבים של כמה אנשים, כאילו פשוט, אנשים לא נוסעים למקומות, גם אין אירועים, אין כלום, אז התעשייה של ההסעות פשוט נפגעה גם. זה דברים שאנחנו לא חושבים, זה לא בתודעה בכלל.
זה second order effects.
כן.
כן, כאילו חושבים על האירוע, אבל גם יש את הדרך לאירוע.
כן.
יש גם את האנשים שעובדים בקייטרינג באירוע, ואת כאילו זה הכל שרשרת אספקה שנפגעת כולה.
כן. אז ספר, אז
בימים הראשונים גם נסעתי לנתיבות, אופקים, פשוט בהתנדבות, גם להוציא אנשים מהתופן.
יפה מאוד.
כל הכבוד.
ואז ספר על המיניבוס שלך. בעצם אתה אומר שנשארת עם אחד, נכון? שהוא שלך...
כן.
שלך. ספר עליו, מה יש בתוכו, אולי מישהו שומע אותנו וצריך הסעה מאיפשהו לאיפשהו, ו...
יש, זה מרצדס די חדש.
כן. כמה אנשים?
20.
כן.
ואמרתי, כמו שיש שם המערכת של מוזיקה, טלוויזיה, ושתייה קרה, אני מכבד אנשים.
כן.
וזהו בגדול, מציע אנשים בכיף, כאילו, זה, אנחנו נקרא, אני נקרא צ'אפטוס.
צ'אפטוס?
כן.
כן.
איך צדיק פי היי?
צ'אפו, אל צ'אפו.
צ'אפו,
אל צ'אפו.
צ'אפו.
שהיה מסיע אנשים בכיף. מכבד אותם בשתייה.
היה מכבד אותם באופרת.
הכלב שלי נקרא צ'אפו, את קראתי לה אתיק צ'אפו.
ויש לך כלב על הדשבורד?
לא, לפעמים אני אביא את הכלב בתור אטרקציה.
די, הוא עצמו, אבל זה בטח בתוספת.
לא, לא, פיצו חמוד, מעצבן.
אז בוא נחשוב רגע, יניב, איזה בעצם מסעות אפשר לעשות בימים האלה, שאנשים כאילו תחות להם רעיונות, מאיפה לאיפה, או... כי נגיד, הרבה אנשים נוסעים להתנדב בחקלאות בדרום. אוקיי, אז אפשר אולי שמתאגדים לוקחים אותך נגיד?
אפשרי, כן, כן. מיצור קשר, כן.
אני מנסה לחשוב על דברים שאנשים עושים בימים האלה.
כן.
עם הצבא אני יודע לעבוד לפעמים, אבל כן. זה קצת, זה הקבלנים הגדולים, אני...
זהו, זה צריך מכרזים של משרד הביטחון וכאלה סיפורים, נכון?
למרות שעכשיו עומר אדם התחיל להוציא עשות, אז אולי זה כבר...
עומר אדם?
כן,
לא הוא... הוא יצא ב...
חשבתי על זה, אבל איך להגיע אליו זה סרט.
אז אולי אם עומר או מי מטעמו שומע אותנו עכשיו.
שמה?
אז,
מה פוטוס. עושה?
עומר החליט לפרגן לחיילים שיוצאים לאפטר, ובמקום שהסתובבו, הסתבכו באוטובוסים, מממן מוניות לכולם.
וואלה.
שמע, זה ליד חזק מאוד.
כן.
לא, באמת.
בואו נקווה שזה, שיכניס אותו למה. באמת שהוא עושה את זה גם, כאילו שזה יימשך... ובכלל, אם מישהו שומע אותנו, אתם צריכים מסע, לא חייב להיות 20 איש, נכון? יכול להיות 3-4, ופשוט להשתמש בשירותים שלך, יניב, צ'אפו טורס, רק נקווה שהמצב יחזור לקדמותו, ושהעבודה תחזור, ותודה רבה שהתקשרת.
תודה לכם, חברים.
ביי, בוקר
תודה.
טוב.
תודה, יניב.
ביי.
עידן?
כן, אלן, בוקר טוב.
היי, עידן, וואי, יש לך דיבור, מה זה מוכר? כאילו אני מכיר אותך.
וואלה, מבוקר טוב אחד.
כן, אני יודע, בניתי הרבה מאוד על הבוקר טוב הזה, אבל פשוט אף פעם מאזינים לא מדברים איתנו ככה, ואז פתאום אמרתי, וואו, זה נשמע כמו זה חבר.
אני, בלי קשר למה שיש לי להגיד, אני גם בא מהתחום, אז...
איזה תחום?
בידור, רדיו, סאונד, כל הדברים האלה.
וואלה.
ידעתי שאני לא סתם...
אני גם קריין וזה, אז...
אוקיי. אז קודם כל נזכיר שאנחנו עם בנק הפועלים, קוראים לכם לצרוך ולקנות מעסקים ישראלים, ולהגביר את החוסן של המשק הישראלי. ספר עליך, עידן, על העסק שלך.
אז אני בעצם עכשיו בתפקיד הממליץ על אשתי. של אשתי יש עסק של פעילויות לגיל הרך עם בעלי חיים. ובתקופה הזאת העסק ירד משמעותית, כי גנים לא נפתחים, לא חוזרים לפעילות.
היא מגיעה לגנים עם החיות בדרך כלל?
כן, ביום היום יש לה במהלך הבוקר פעילות מלאה בגנים בבקרים, ועכשיו חלק מהגנים לא חוזרים, הורים לא מחזירים את הילדים, יש גנים שאין להם ממדים, אז אין להם יכולת לפתוח את הגן. ומה שנקרא, כל העסק ירד מאוד משמעותית, וכדי לנסות לשרוד את הדבר הזה, אז עדי מתחילה עכשיו לעשות פעילויות בבניינים משותפים אחרי הצהריים בבקרים.
זה רעיון יפה, שמתאגדים כמה משפחות ופשוט,
כן, זה גם מרגיש בטוח יותר, כי זה ליד הבית,
ליד ממד, ליד מקלט, אם יש גינה עם מקלט, אנחנו עושים את זה גם שם. זה פעילויות קטנות בין עד 15 ילדים, כי לכל ילד יש גם הורה, אז זה יותר ב-30 איש, וגם כדי לשמור על החיות ולא לעשות מזה יותר מדי. זה לא פינת ליטוף, מה שנקרא, זה פעילות חינוכית מאוד.
מה עושים? תספר מה עושים בפעילות.
יש גם הכרה של החיות באמצעות בובות ועזרים, זה גיל רך, זה לא מאוד מאוד אינפורמטיבי ברמות גבוהות, זה הכל, יש לה המון ניסיון עם זה, 15 שנה בעסק הזה, והיא באמת מצליחה להגיע ילדים גם עם החיות וגם ללמד אותם על החיות, ובאמצעות מגע וליטוף והאכלה, וגם השילוב של ההורים והילדים בפעילות, גם זה חלק מהעניין.
ואיזה חיות מגיעות?
מגיעות בדרך כלל זה או חיה אחת או שתיים, כי זה פעילות לא ארוכות שאפשר להעביר בדברים האלה. אוגרים, שרקנים, ארנב, כאלה.
ביום יום יש של המתיקות.
ואיפה הם ביום יום בעלי החיים האלה?
ביום יום, סליחה, לא הבנתי.
אצלכם בבית? כאילו איפה?
יש גם אצלנו בבית, וגם יש לנו פינת חי שאנחנו עובדים איתה. אבל כן, אצלנו בבית יש גם סוג של גן חיות.
כן.
וזה, אתה יודע, נותנים איזה התנחת לילדים ולהורים, קצת שינוי מהשגרה, וזה באמת פותח להורים ולילדים את ממש ממש את הלב.
זה רעיון מאוד ממש מאוד טוב, להזמין, להתאגד שכונות או בניינים, ולעשות את הפעילות הזאת שבדרך כלל נעשית בגן, ובגלל שאין גנים בחלק מהמקומות, אז פשוט,
כן, זה גם עושים את זה גם בהרבה מאוד גנים, שנגיד אין גן, אז ההורים מתאגדים, כמה הורים והילדים שמכירים כבר אחד השני, כן, באים לפעילות, רואים אחד את השני, זה גם סוג של עוד מה שנקרא איכשהו להעביר את הזמן בצורה יותר חיובית, ולא סתם מול טלפונים ומול טלוויזיה.
אולי תחשבו על משהו משותף כזה שהיא עושה עם הבעלי חיות ואתה מקריין את זה ברקע.
זה השרקן. עשינו את זה בקורונה, כן. בקורונה עשינו סרטונים ליוטיוב כדי לשמור על קשר עם הילדים.
יפה, יפה, יפה.
אז כן, אני גם מתעסק בווידאו וסאונד וזה, אז ממש עשינו ימי צילום ואלינו פרקים ליוטיוב.
ואחרי זה פוגשים גם את האלה מהסרטוני יוטיוב בחיים, זה קצת כמו לפגוש איזה אוגר סלה, בהנחה שהוא שרד את ה...
עדיק שמסתובבת בתל אביב באזורים של הגנים, זה ממש להסתובב עם סלב של קנטנים.
זה מזכיר לי, יש סרט מהמם מהמם שנקרא לעבור את הקיר.
בטח נועה קולר.
כן, אז בסרט, מיכל, שהיא נועה קולר, היא עובדת, היא מתפרנסת באמת בהפעלה של פינת ליטוף ניידת, ושל הילדים, כאילו יש שם את הבדיחה, שיש להם הזדמנות ללטף גם זאמן שחור, וזה זרק אותי לשם, כאילו, סתם המצא.
אנחנו בהגדרה לא פינת ליטוף, פינת ליטוף זה קונוטציות רעות מאוד, ואנחנו יותר בקטע החינוכי ובפעילויות הרגילות שלה יש המחשות עם בובות, וזה יותר מה שנקרא להנגיש להם את החיה ובאמת ללמד אותם על עדינות ומוטוריקה עדינה, כי זה באמת ילדים קטנים ביום יום, ומה שנקרא, החיה זה לא המרכז, אלא זה האמצעי להעביר את התחושות, ובאמת יש הרבה מאוד ילדים במהלך השנה שאנחנו רואים את ההתפתחות שלהם מתחילת השנה, שהם נורא נורא פחדו לגעת בחיות, ובסוף שנה הילדים לא מפסיקים כאילו ישר לרוץ.
וזה כמובן נעשה עם שמירה על התנאים הטובים של בעלי החיים, ואהבה וחמלה.
קודם כל רווחת החיות, ואנחנו, החיות זה הדבר הכי חשוב לנו, והדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לגרום לאיזושהי התעללות. אם יש חיה שאנחנו מרגישים שלא רוצה לצאת, או לא נוח לה או משהו כזה, אז היא נשארת
מתביישת
בתוך ה, מה שנקרא, כלוב התסה שלה, שאיתה הם באים לגן. אבל פה יש לנו כלובים גדולים, והכל בתנאים אופטימליים בשבילה.
אז אם אתם רוצים להזמין פעילות כזאת של מפגש עם בעלי חיים, פעילות חינוכית, או לגן, או סתם לבית, לבניין, לשכונה, למשפחה, בשביל הילדים, אז פרטים שלכם יהיו אצלנו כמובן בעמוד הפייסבוק, בוקר חדש, מוזמנים להצטרף. תודה רבה עידן, שיהיה בהצלחה.
בבקשה.
בהצלחה עידן.
ביי.
תודה לכולם, יום שקט.
ביי ביי.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
עכשיו נאמר בוקר טוב לגל פאר, מנהלת מרחב מעלה החמישה בעמותת אלם. שלום גל.
בוקר טוב, שלום.
בוקר טוב גל.
עמותת אלם זה עמותה למען נוער בסיכון, עמותה מוכרת, עובדת הרבה מאוד שנים ועושה עבודה מדהימה. אבל בתקופה הזאת, במיוחד, נופלים בין הכיסאות הרבה בני נוער מאזור הדרום שפונו, ומראש היו במצב בעייתי וקשה. אז ספרי על העבודה שלכם.
טוב, בוקר טוב לכם. אני אגיד באמת שבימים כסדרם, שזה ממש לא הימים האלה, אנחנו באמת פועלים עם נוער וצעירים וצעירות ברחבי כל הארץ. בחודש האחרון התווספה לנו עוד עבודה רצינית מאוד. בעצם ממש יומיים אחרי השבת הארורה הזאת, ככה כינסנו קודקודים כולנו, והבנו שיש צורך במתן מענה מאוד מאוד מהיר וכמה שיותר טוב ונכון עבור הנוער המפונה, גם מהדרום וגם בסופו של דבר מהצפון. ובעצם ממש ככה לקחנו ידע שקיים כבר בתוך העמותה, פרקטיקה קיימת של לפתוח מרחבי נוער ניידים, כלומר יש לנו את הניידות, אם אתם מכירים, שמתפרסות בארץ ומתיישבות בכל מיני זירות רחוב ופשוט פותחות מרחב במקומות האלה. אז לקחנו את הידע הזה שקיים בתוך העמותה, ופשוט עם זה הצענו את עצמנו כמענה עבור מוקדי המפונים בכל הארץ. וממש בזמן קצר יצרנו צוותים קבועים שמגיעים לכל אחד מהמוקדים, ובעצם פוגשים שם את הנוער, שוהים איתם בתוך הדבר הזה, בתוך כל דבר שהם מעלים ומביאים אלינו.
את שומעים כבר כמה מקרים, לא מעטים, גם כשמדברים, צריך לדבר עם אנשים שמנהלים, מרכזים את האנשים שפונו לים המלח או לכל מיני מקומות אחרים, ורואים כבר הידרדרות של נוער לאלכוהול וסמים, אנשים שפונו בני נוער שפונו מהבתים שלהם, חלק חוו ישירות את הזוועות, חלק ממעגל שני, ואנחנו כאילו לא מדמיינים את זה, אבל זה בעצם כאילו נזק על נזק על נזק.
כן, טוב, יש פה תודעת פליטות שמצטרפת אליה הטראומה, או טראומה ואז תודעת פליטות. זה סיטואציה סיכונית. לא משנה מאיפה אתה מגיע ומאיזה רקע וכמה מעגלי תמיכה יש לך מבית. כרגע יש פה אלפי בני נוער עקורים מבתיהם, ללא שגרה, מתגעגעים. ובתוך כל הדבר הזה הם גם מעכלים אובדן וכאב וצער שאף אחד לא דמיין שבכלל נצטרך לגעת בו. כלומר, אף אחד לא ערוך לסיטואציה כזאת. אז בעצם בתוך מצב כזה, כשאין לנו רגליים על הקרקע, אין לנו את הבית לחזור אליו, אין לנו שגרה או פרטיות, כי הם חיים כולם אחד עם השני, בתוך חדרים קטנים, בתוך בתי מלון, בעצם מלא התנהגויות סיכוניות יכולות לצאת החוצה.
זה אפילו לא רק פרטיות, זה גם זמן עיבוד לבד.
ממש.
זה ממש. כאילו על רקע כל הזוועות שאת מתארת, ואני גם כאילו חושב על זה שאלה בני נוער שגם עברו קורונה, כאילו הם גם היו באמת, היה להם 5 שנים מהגיהנום.
כן, ומראש זה בא מי שיותר מועדים לפורענות, זה נוער ממשפחות שהן גם ככה במצב...
במצוקה.
כן.
אז כאילו אין אפילו את הרגע שנייה לשבת בחדר לבד בשקט ולחשוב.
לא, זה ממש מרגיש כמו 5 שנים של אובדן התמימות לחלוטין. וכן, הרבה מחשבה על זה שיש רצף באמת של אסונות שפקדו את העולם, אותנו, ושההתמודדות היא מאוד מאוד קשה, וגם רואים את זה עוד לפני כל הסיפור הנוראי הזה, ראו באמת הסלמה והחמרה בכל הסיטואציה, בכל הארץ, עם נוער בארץ.
כן.
ממופנמות קשה והימנעות מהחיים, ועד לבאמת עבריינות והתמכרויות ופגיעות, כאילו הכל מאוד החמיר, ועכשיו באמת הסיטואציה היא כל כך מורכבת וקשה. אני קצת מרגישה, אני אגיד ככה, אם כבר מרחבי נשימה, כשמם כן הם, ויש משהו בהגעה לפגוש את הנערים והנערות ביום יום שלהם, בקטן, בפשוט, על שיחת קפה, על מרק, על ששבש. כלומר, לפגוש אותם מתוך הדבר הזה שהוא רגע כן נותן כוח ותקווה. אנחנו יושבים נערים ונערות שבאמת חוו זוועות ומכירים לימודי ניסיון מתחושה של פחד לחיות בבית שלך ושיפלו עליך טילים. אז בכלל המחשבה על מה שקרה עכשיו היא נוראית. ובעצם יש משהו בלהגיע למרחב הזה ולראות את הכוחות.
אז זהו, צריך להגיד, אולי פספסנו את זה שאתם מפעילים בעצם 4 מרחבים לנשימה.
כרגע אנחנו מפעילים כבר 8.
8, אוקיי.
כן. וגם יש ככה עוד כמה...
שפשוט אפשר להגיע לשם, נכון? ולחלוק עם בני נוער אחרים, ולשבת, ולדבר רגע, ו...
יש לנו צוות קבוע של אלם, ומגיעים כל החבר'ה שנמצאים באותו המקום, ששוהים באותו המקום. ובעצם אנחנו נמצאים שם בשביל לתפוס את כל מה שנגיע אלינו. משחזור של היום הארור הזה פעם אחר פעם, ועד לדבר על הקטן, על מה שקורה עכשיו, על הגעגוע הביתה, על הרצון רגע למיטה שלי, לאוכל של אמא בבית, ולא לאוכל של חדר אוכל בתוך מלון.
איפה המרכזים האלה עכשיו?
איפה 8? יש בים המלח, יש במעלה 5, יש בשפעים, יש במשמר העמק, יש באלת, יש ככה אנחנו... בכל קריאה וכל מענה אנחנו נשים כמה שיותר מהר לפתוח את המרחב ולאפשר באמת, יש בתל אביב תכף שנפתח, כלומר בכל מקום שיש בהם מפונים אנחנו נערכים לפתוח מרחב כזה, בתקווה שנייה רגע להיות איזשהו ניסיון לנורמליות, לחזרה לשגרה, איזשהו משהו שמאפשר להם שנייה רגע באמת לנשום בתוך כל האירוע הזה שבעצם לא נגמר, כלומר אנחנו עדיין ב-ongoing סיטואציה שהיא כל הזמן מתרגרת ומקשה.
כן. תגידי, אני עכשיו נזכר בזה, הייתה גם ניידת של אלם במסיבה ברעים, נכון?
נכון. כן.
אני לא יודע אם את יודעת לספר על זה או פרטים, אבל...
לא, אני יודעת. אנשים טובים זה פרויקט של אלם שמגיע למסיבות טבע במטרה להיות אנשים טובים בתוך המסיבה. היו שם 9 חבר'ה, מתנדבים ומתנדבות מהעמותה, חלקם גם עובדי עבר שלנו, של העמותה. מתוכם חזרו אלינו 6 ו3 כבר לא נמצאים איתנו, לכאבי וצערי הרבה מאוד. באמת סיגל, ליאור ושפיק, יונתן, מתנדבים שלנו, סיגל גם עובדת עבר שלנו בניידות, שלא חזרו משם. אז אנחנו ככה, מתוך הכאב הגדול שלנו, מתוך הטראומה האישית הפרטית של העמותה שלנו, יצאנו כמה שיותר לפעולה, מתוך ההבנה שזה המציאות כרגע של כולנו.
כן.
והאחריות של כולנו, להיות עבור הנוער הזה, שאיבד כל כך הרבה כבר, ולנו יש רק לנסות רגע להיות שם, לתפוס את זה, לתת קונטרה, לתת כוח, וגם הם נותנים כוח. אני יכולה להגיד שהמרחב לנשימה הוא לא רק נשימה עבורם, הוא גם נשימה עבורי, לראות אותם שם בתוך הדבר הזה.
אז רק נקרא שאם אתם באמת שומעים אותנו עכשיו ואתם זקוקים לנשימה הזאת ואתם נמצאים באזורים של המפונים, אם אתם בני נוער שפונו, של משפחות שפונו, אפשר לגשת אל המרחבים לנשימה של עמותת אלם. אתם עושים עבודה מאוד מאוד חשובה וטובה, ותודה רבה גל.
תודה לכם, שיהיו לנו ימים שקטים וטובים, אמן.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אנחנו כאילו עוסקים כל הזמן בהתגייסות האזרחית, נכון, ובעם ישראל, ואנחנו כאילו, אני אישית כל יום נע בין להאמין בעם ישראל בטירוף, ולהרגיש כאילו, אין, אנחנו מדהימים ואנחנו יכולים לעשות הכל, לבין לאבד תקווה מוחלטת בעם ישראל. ולפני כמה, כל הסיפורים שלי הם דוג רילייטד, אז לפני כמה ימים, טיילתי עם נינה, ולא הייתה לי שקית בבית, כי כבר אין שקיות ניילון, כאילו הסופר כבר לא שולח עם שקיות ניילון, אז אין לך שקיות, ובמתקן לא היה. ואז קראתי למישהי, אמרתי לה, סליחה, יש לך אולי שקית ספר? ואמרה לי, בטח, בטח, וזה, ואז אמרתי,
אין על העם שלנו, נתנו לך שקית הקאקי.
ואז אמרתי, תודה, פשוט אין במתקן. אז היא אמרת לי, כן, אין אף פעם במתקן, אז אמרתי לה, כן. ואז היא אומרת, בגלל זה כל פעם שאני רואה שיש, אני לוקחת כמות.
אז בגלל זה
אין במתקן.
אין על העם שלנו.
ואז אמרתי, אוי, ואבוי, עם ישראל.
כן, זה אנשים שבסופר, זה כאילו, כל פעם שפיקוד העורף אומר, אז אני קונה את הסופר.
בדיוק.
אז לא נשאר לאחרים. וואו, אבל זה קטן אבל מדהים מה שסיפרת.
כי זה מספר כל כך הרבה.
היא המומה מזה שאין שקיות, כי היא, והיא לא עושה את החיבור שהיא לקחה את השקיות.
עשית אקסטרה צעד, גיבל.
כן, זה ממש הגמל של הורד הבשתו.
זה מונח שם, כן. אנשים פשוט לא רואים את המציאות, זה כאילו...
זה יותר מלא רואים את המציאות, זה מה שחסר לנו באמת, זה המחשבה של איך החברה הייתה נראית אם כולם היו מתנהגים ככה. זה מה שצריך להנחות אותך בכל דבר שאתה עושה. אם כולם היו מתנהגים כמוני, איך החברה שלנו הייתה נראית? ואז את מבין, ואז זה פה האקסטרה סטפ, כדי להבין שאת לא יכולה לקחת כמות, כי אם כולם ילקחו כמות, אז לא יישאר שקיות.
זה נורא נכון, אני גם... אנחנו כולנו באמת עמומים, וכיף לראות איך מתגייסים אזרחים אחד למען השני, ופרויקטים באמת מדהימים, מדהימים, לא ברמה של התצקית לקקי של הכלב, אבל מרכזים לוגיסטיים שהוקמו ויוזמות של תרומות, באמת דברים. ואז אתמול ראיתי סרטון של באיזה בית כנסת בזיכרון, שמתפללים שם תקפו והורידו תמונות, אני לא יודע אם הורידו תמונות של החטופים בדיוק, זה לא ראו בסרטון, זה כן היה כתוב בכותרת, אבל לא ראיתי את זה בעיניים, אז אני לא יכול להגיד, אבל כן תקפו מפגינים שעמדו מחוץ לאותו בית כנסת, עם תמונות של החטופים ועם זה, ואתה אומר, לא, 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 זה לא יכול להיות שזה קורה עכשיו, וזה גם, כי כמובן יש את הדבר הזה של איכשהו באיזה סיבוב מעוות, מי שמוחה בעד החטופים הוא מזוהה כמתנגד לביבי, סלש מתנגד להפיכה המשפטית, וזה מחזיר, זה אצל אנשים מסוימים, מחזיר אותם לימים שלפני, ואז הם פשוט מתוך הבית כנסת תוקפים את המפגינים האלה שעומדים בחוץ, ואתה אומר, אתה גם א', אתם בתוך בית כנסת, כאילו, אתם באתם לעשות פה כאילו, לתפיסתכם, איזשהו משהו שהוא נעלה, משהו שהוא... וזה מה שיש לכם לעשות, לתקוף את המפגינים שעומדים תמונות של חטופים בחוץ, אפילו... וזה נורא והיום, אתה אומר, זה אפילו לא בלוס אנג'לס או בניו יורק שמורידים איזה תמונות, זה אנשים שפה בארץ תוקפים אנשים שמפגינים בעד שחרור החטופים, וכן, יש גם באמירה בעד שחרור החטופים משהו שהוא עמידה נחרצת נגד הממשלה, אז מה? זה חשוב, כי כאילו חשוב להזכיר, וכן גם האנשים שנהלים את הממשלה עכשיו הם אנשים שאחראים למצב שאנחנו נמצאים, אני לא אומר אשמים, אבל הם בטח אחראים, ולא רק בגלל העובדה שהם שם אחראים לנהל את הדבר הזה והיו אחראים לפני.
זה בעיקר מאכזב, כי יום אחרי הטבח כולנו אמרנו שאנחנו לא נחזור לסיטואציה שאנחנו רבים מכות ברחוב בגלל הסוגיות פוליטיות.
כן, ועל הדרך כמובן מצטרף איזה שליח של אוכל שיורד מהאופנה שלו. אני לא חושב שהוא של וולט, אחרי זה הסתכלתי של איזה פיצריה. זה כחול של וולט?
זה היה כחול.
לא יודע, מה שנקרא, פעם ראיתי שליח של וולט שלא הרביץ למפגינים. אבל... אז זה גרוע.
כן, זה היה כזה מצגת של הישראליות, אבל זה גם כאילו הישנה, שחשבנו שגם התפקחנו ממנה, אבל לא, אבל הנה היא קורית.
וברכה להם האמת, מה שרציתי להגיד, זה שיש צד שלם שבאמת חושב שבגלל המפגינים נגד המהפכה המשפטית ונגד החקיקה של יריב לוין, קרה האסון הזה, קרתה התקיפה. וזה, אלה אנשים שבאמת... אני לא מצליח להבין את, איך המחשבה באופן רציונלי מצליחה לעבוד. הרי לא המפגינים הם בשלטון. והשלטון היה יכול לעצור את ההפגנות ההמוניות האלה, זה גם לא היה בשוליים, זה היה כמעט קונצנזוס בציבור הישראלי, יותר הרבה יותר מ-50%, כי גם בימין. איך יכול להיות שעדיין הנרטיב הזה, שגם מתודלק בכל מיני כלי תקשורת כמו ערוץ 14, עדיין, אני מבין שאנשים לא רוצים שהקרקע תשמט מתחת לרגליים שלהם, וכל מה שהם האמינו בו פתאום ייעלם ויכחד, והאלוהים עלי אדמות שהוא ראש הממשלה יתגלה בקלונו ובחוסר תפקודו, ולכן קל להאשים את זה על כל העולם חוץ מעליו. אבל איך יכול להיות שאנשים סבירים, אינטליגנטים, לא עושים את החיבור הזה בין מישהו אחראי לנהל והיה אחראי כל הזמן, לבין אנשים שהביעו את המחאה שלהם? איך יכול להיות שהם האשמים ולא האנשים שאשכרה נמצאים בתפקידים שלהם ומנהלים את המדינה?
אני יכול להציע טייק קצת פחות פסימי על הסיפור, מה שקרה שם. אני חושב שכולם על הקצה, בכל הכיוונים, ושהייתה הפגנה מחוץ לבית כנסת, שזה לא משנה כמה היא צודקת, זה סיטואציה שהיא גם מאוד מורכבת ומתוחה, והדברים יצאו משליטה, והדבר שמחזיק אותי זה ש... למחרת הייתה התנצלות של
הייתה מין תפילה משותפת כזאת.
הייתה תפילה משותפת לשחרור החטופים.
כן, אבל זה בדיוק מה שטל אמר, שכאילו האמת ברחה. האמת ברחה להם.
אז בואי נלמד כף זכות ונחשוב שהאמת היא זו שברחה להם למחרת. שהתפילה שלהם למען החטופים, זה האמת שלהם. אחרת אנחנו לא נצא מהסיטואציה הזו.
זה נחמד מצדך, אבל אני לא מאמין בזה. ונכון, אני לא חושב שגם הם רשעים טהורים. ועובדה שהייתה גם, כשנרגעו הרוחות, הייתה הכרה, ועזם, אתה לא שופט אדם
בשעת כעסו,
אבל אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. ואם מישהו כשהוא מתעצבן על מחאה בחוץ, בסוף, אחרי שכבר עולה אדם לראש, מה שיש לו להגיד זה, אתם זבל זבל, וזה בגללכם קרה, אז אתה יודע שזה באמת גם מה שהוא חושב.
ברור.
ברובד מסוים.
לא, אפשר למחוק את זה. כן? לזה שפורסם שלשכת נתניהו ביקשה מסמכים מסווגים מתקופת ממשלות קודמות.
דיונים של קבינטים וכאלה.
למה? מה הם מחפשים שם?
התיק לוועדה של היום שאחרי. להראות איך בעצם... הם רק המשיכו דברים שהיו קודם, ובעצם 14 שנים הם אמרו הפוך לחלוטין ממה שהיה. עובדים שם חזק בלשכת ראש הממשלה על הקייס, ואי אפשר להכחיש את זה, זה פורסם בהארץ אתמול, גידי וייץ נדמה לי, קוראים את זה, וכל פעם מחדש על מה שעושה נתניהו אפשר להגיד... לא להאמין, זה לא להאמין שבשעת מלחמה זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא עסוק בו, ואם לא הוא ישירות אז אנשיו הקרובים ביותר ומנהלי לשכתו. ואגב, אז הדבר הזה נבלם על ידי היועצת המשפטית, לא של הממשלה, אלא של לשכת ראש הממשלה. אותה אחת שמכשירה באופן שיטתי את הפינוקים והתשלומים והתוספות והמימונים וה84 בתים שהמדינה משלמת עליהם את ההוצאות, רק כדי שיוכלו לישון אצל בית של חבר עם מקלט אטומי בעת הזו של המלחמה. באמת, אותה אחת שמכשירה דברים שהם מסריחים מאוד, לפחות את זה הצליחה לעצור, כי זה לא חוקי ללכת ולקבל עותקים מדיונים של קבינטים בעבר ולצלם אותם, לא חוקי. גם אם זה בסופו של דבר כל המערכת הזאת עובדת כדי להציל את האיש ביום שאחרי, יש גבולות מוסריים ולשמחתנו גם חוקיים.
תראו, על ביבי אי אפשר ללמד זכות, כן? זה כבר כאילו גמור הסיפור הזה, אין פה שאלה בכלל. אבל אנחנו, כשאנחנו מדברים על היום שאחרי ועל הרצון שלנו להישאר באיזושהי אחדות ולא להידרדר שוב לסחלי שזה כאילו, עד השביעי באוקטובר זה הרגיש כאילו ההידרדרות לסחלי בלתי נמנעת, אז אני כאילו שואל את עצמי מה אני יכול לעשות כדי שזה לא יידרדר לשם. אז בשאלה של האם לראות את הצעקה הזה בגללכם או לראות את התפילה של המחרת, אז כן חשוב לי לראות את התפילה שלהם.
חשוב לראות את התפילה שלהם.
ולחשוב שזה.
חד משמעי. אני לא אומר שלא חשוב, אבל גם לא צריך להתעלם ממה שהיה יום קודם. ולהבין שאנשים באמת מאמינים לנרטיב שמתודלק מראש הממשלה, שבזה הוא עסוק בזמן המלחמה, או גם בזה הוא עסוק בזמן המלחמה. וזה להציל את עצמו, ולהאשים את כל העולם חוץ מאת עצמו.
זה גם כבר לא התעסקות, כל פעם אומרים כזה לא לדבר פוליטיקה, וכאילו זה נורא, אפשר נורא למרוח את זה, זה כאילו זה נורא לדבר פוליטיקה, מה זה לדבר פוליטיקה? מישהו יכול להגיד שמשהו אמר זה לא להתעסק בפוליטיקה, ומישהו יכול להגיד שמשהו אמר זה כן להתעסק בפוליטיקה. אבל המהלך הזה, זה ממש התעסקות פיזית, בפוליטיקה, זה, זה, זה להביא מסמכים, זה הדבר, אי אפשר להגיד שזה, הם מתעסקים עכשיו רק בדברים החשובים, לא, זה הנה, הוכחה פיזית לדבר הזה.
זה יותר מהעיסוק בפוליטיקה, אומרים לא לחפש אשמים עכשיו.
כן.
זה לברוח מהאשמה תוך כדי המלחמה, בצורה פיזית.
ולחפש אשמים אחרים, זה, כן. זה גם העניין
פה. זה מרוץ החימוש.
זה...
ולמצוא אשמים אחרים.
כן.
ולסמן אשמים אחרים. זה חבל מאוד, ובאמת אם יש מקום להתעודד ממנו, זה דווקא, אמרה לי את זה מישהי לפני כמה ימים, א', להיות פחות בטוויטר, כי בטוויטר אנשים שונאים אחד את השני.
באקס.
ובמציאות.
שעבר טוויטר.
במציאות, ישראלים אוהבים אחד את השני. וגם תקריאות כאלה כמו בזיכרון, זה היה יוצא מהכלל. ואני חושב ש... אבל לא צריך להתעלם מזה כמובן, כי זה קיים.
נכון, אבל לא להשליך את זה על כל התמונה.
זה לא לתת לזה לצבוע, כי במציאות החדשה אחרי 7 באוקטובר, אנשים יותר אוהבים אחד את השני כאן, ויותר אוהבים מגזרים אחרים, ורואים תנועה, וחשוב להמשיך את התנועה הזאת, ולא לעצור אותה בגלל השוליים שהם הרסניים.
בדיוק.
בשני הצדדים.
בדיוק.
בשני הצדדים. שוליים הרסניים, ובאמת חשוב שהגוף הזה, השפוי, מימין ומשמאל, ימשיך לעבוד ביחד, ואפשר להמשיך להחזיק בעמדות שונות ודעות שונות, אבל שזה לא, השיח הזה יונה על ידי, ויתודלק על ידי הקיצוניים, אלא כן לעבוד על מה אפשר לעשות ביחד, ולא על מה אפשר לעשות בנפרד.
נכון, וגם אנחנו תמיד אומרים ש...
וזה לא קלישה, אני גם נשמע לעצמי עכשיו כמו אוסף של קלישאות, לא, זה לא קלישה.
לא, זה אמיתי. זה גם גודל השעה, זה גודל הקלישאות, אין מה לעשות.
וגם אפרופו קלישה, תמיד אומרים שאסור להרוג את השליח, אבל לא צריך להדכן את זה שגם לשליח אסור להרוג, כי זה באמת קורה כל פעם.
האמת היא שקיבלנו בקשה של משפחה שכתבו, אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים לחזור לפעם של הרדיו ולהקדיש שירים.
ודשים.
ודשים, אז כתבה מאזינה, אני רוצה להקדיש את השיר שמש של הדג נחש ושי צברי לזכרה של נועה זנדר שנרצחה במסיבה ברעים והיא רק בת 22.5. נועה אהבה לשמוע אותו בווליום גבוה, לשיר כל מילה והייתה בעצמה שמש מהירה עבור הרבה אנשים. עכשיו כשהיא לא כאן, המילים מקבלות משמעות חדשה וכואבת. בלכתה השאירה צוואה להמשיך ולהאיר את האור שלה, נועה, הקרניים המלטפות שלך יאירו ויעטפו אותנו לנצח.
בוקר טוב, שלום אסייג.
בוקר טוב טל.
בוקר טוב שלום.
בוקר טוב תום, אביה, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, בסדר, בדיוק בערן לקראת התוכנית של הערב.
מוקדם יחסית.
כן, כן, כי זה משודר הערב, אז צריך עוד לטפל קצת בעריכה ולהספיק להגיש קסטה, קלטה.
עדיין מגישים קלטת?
צריך להגיש את התוכנית, כן, לטפל בעריכה במה שצריך.
אז רגע, זה לא, קודם כל בוא נגיד, תוכנית חדשה הערב ברשת 13 בשעה 10, נכון?
נכון.
גילוי נאות. אני עובד בערוץ, תום מתחיל תוכנית חדשה גם בשישי, נכון?
נלן, נלן.
היי, אני אביה, אני אשמח לאיזושהי משבצת, שידור, לא אכפת לי מה.
אז יש מלא משבצות, יכולה לקטוע מה שרוצה, זה הזמן.
אז מתחיל הערב ב-10, זה יומי, שבועי, מה זה?
לא, זה בימי חמישי, פעם בשבוע, תוכנית אירוח.
כן.
אתה יודע, קצת לשלב צחוק ודמה, קצת מהסיפורים הקשים שאי אפשר לתלם מהם, וקצת נסה להצחיק, אתה יודע, כמו המדינה שלנו, כמו שהיא נראית בתקופה הזאת.
זהו, אז איך אתה באמת עם הדילמה הזו של כמה להצחיק, כמה... כי זו שאלה, כי מצד אחד אנחנו רוצים לחיות, מצד שני... אפילו לצפות בקומדיה לפעמים יכול לעורר רגשות אשם, אז בטח ליצור קומדיה.
אז אני אגיד לך משהו, תום, תוכנית בידור הארדקור, נגיד, כמו שהם עושים צחוק מעבודה או כאלה, זה לא הזמן, לדעתי. אבל בתוכנית כזו שמשלבת גם את הסיפורים האלה, גם כל תוכנית אנחנו מערכים משפחה של חטופים, כי אנחנו רוצים באג'נדה שלנו לשמור את זה בסדר היום. וגם כן קצת להצחיק, אתה יודע, שולחים נגיד בתוכנית הראשונה זה ששלומי קוריאט בדמותו של מרסל עושה לבקר מפונים, ניצת שוורט מצטרפת לשוטרות בדרום, אסף מור יוסף יהיה באולפן, ייתן טיפים למילואימניקים, אתה יודע, כזה מנסים למצוא את המינון הנכון של גם וגם. בהחלט לא קל,
כן, כי גם דברים פה הם משתנים ממש ברמת הדקות, זאת אומרת
מבחינת האווירה,
מבחינת האווירה, כן, כאילו, וכשזו תוכנית שהיא ארוחה, אז פתאום יכול להיות שכאילו כמה דקות לפני קרה משהו שפתאום מייתר בדיחה.
כן, כן, זה הסיכון שלוקחים בימים אלה בקומדיה, ולא דבר קל, אבל אני אגיד לך משהו, גם ברגע שארץ נהדרת כבר עלו עם תוכנית שלמה מלאה, הם קצת פתחו את הדלת לדבר הזה.
ורואים שהציבור צמא לזה.
כמו על הגדר לראות מי מתחיל ראשון.
כן.
כן.
ולפי המספרים של ואחוזי הצפייה המטורפים בארץ נהדרת, רואים שהציבור ממש ממש רוצה, וזה חשוב לו אפילו לעבד קצת ולעכל את המצב דרך הקומדיה.
אני מסכים איתך, המון המון אנשים מאוד מאוד רוצים את הבריחה הזאת, כי תחשוב שבסוף אנחנו כבר במשך חודש רואים רק חדשות 24 שעות, וגם בחדשות כבר חוזרים על עצמם, אתה יודע, זה כל הסיפורים שאתה שומע אותם, זה ועוד פעם ועוד פעם מכל מיני זוויות, אנשים כבר צבעים רגע להתנתק.
צריך אוויר.
כן, גם עובדה ש... נכון, עובדה שגם הרבה מהקולגות שלנו, הרבה סטנדאפיסטים עוברים בבסיסים של צהל ואצל מפונים, ומצחיקים אותם עד כמה שאפשר, כי גם האנשים שעברו טרגדיות, או גם אנשים שנמצאים במלחמה, הם גם צריכים את זה.
אבל יש תחושה שלסטירה אפשר יותר, היא הראשונה שיכולה לפתוח את הדלת להומור.
נכון, אז כן, יש פה עניין של באיזה הומור אתה מתעסק. זה לא עכשיו... בדיחות שהיית עושה בצחוק מהעבודה של סטנדאפ של היום יום. אז כן, מהעולמות האלה של מה שקורה עכשיו ומצב הפוליטי והמדיני והחברתי, ויש על מה, ויש כאילו, אם רגע נוציא את כל האסונות הכבדים שעברנו פה, אז קוראים פה דברים שמצחיקים, המשלוחים הבלתי נגמרים לחיילים ששולחים להם כבר, לא יודע, תחתוניות, לא יודעים מה לעשות איתם.
הם עולים, עולים, עולים 10 קילו בממוצע במילואים.
כן, כן. זה משהו מטורף, זה משהו מטורף.
שלום, אתה אבל יש לך קריירה שהיא מתפרסת, זאת אומרת, כבר עברת תקופות כסטנדאפיסט. הייתה...
מלחמת יום כיפור.
לא יום כיפור, אבל כאילו הייתה... היו מלחמות והיה אינטיפאדה, כבר הצחקת בתקופות קשות.
נכון. אבל כזה לא היה.
כזה לא היה.
שום דבר לא דומה לזה.
זה משהו אחר, אין בן אדם שלא נושא איתו את התמונות האלה של הילדים הקטנים בשבי. אתה יודע, זה משהו שלא היה כמותו.
כן.
זה בסדר גודל אחר.
זה גדול מיום כיפור אפילו. זה גדול מיום כיפור.
כי ביום כיפור זה חיילים שנלחמו. ויש איזה בתפיסה שלנו שכמה שכואב, וכואב כמובן כל חייל זה עולם מולו, אבל הם חיילים שהלכו להילחם. ואתה יודע שיש את הסיכון הזה שהם לא יחזרו פה, זה אנשים שישבו בבתים, ילדים קטנים, זה משהו שבלתי ניתן לעיכול, אז זה קשה יותר.
אז שיהיה המון המון...
אני זוכר בתקופת הפיגועים, שהיה הופעות, ולצערנו הרב זה הגיע למצב שבהתחלה כל פיגוע היינו מבטלים מופע, ואחרי זה כבר היו מסתכלים על כמות הרוגים, ככה מסתכלים משרד הכרטיסים, הוא חלום, זה המדינה שלנו, זה פשוט הטירוף הזה, זה חי בתוכו.
שלאט לאט מסתגלים פשוט לכל מציאות מטורפת ככל שתהיה, אבל זאת הדרך לשרוד גם, אין אפשרות אחרת.
אנחנו חיים וצריכים, יש המון אנשים שמדוקאים עכשיו וסגורים בבתים שלהם ומפונים, מאות אלפים שהם במעמד של פליטים כרגע בתוך המדינה שלהם, וכולם מחפשים קצת בריחה. וננסה לתת להם קצת הדבר הזה.
גם יש בזה משהו כל כך יהודי. בלצחוק אל מול מאמצי ההשמדה שלך, זה ב-DNA שלנו, אין מה לעשות.
לגמרי. אז זה לא קל, מנסים, אבל אני מאמין שיהיה טוב.
שלום אסייג, רשת 13,
בהצלחה,
הערב.
בהצלחה, שלום.
אחרי מהדורת החדשות.
תודה, ובהצלחה לך, תום, גם כן, בקרוב.
תודה, תודה.
תודה.
ובהצלחה לך, אביה, בתוכנית החדשה. ביי, בוקר טוב.
ביי, שלום.
יום טוב, ביי.
אנחנו סיימנו את הבוקר ואת השבוע שלנו. שיהיה סוף שבוע שקט.
אמן.
אמן.
נתראה בראשון.
ביי.
ביי.